אנחנו מדברים פה, הפרק החובל התחילו, שבן אדם חובל בן אדם, יש בתורה את החמישה תשלומים. נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, אנחנו לאט לאט נסביר. הצער, שבן אדם קיבל את החבלה מהחבר שלו, איך עומדים את הצער באופן שיש נזק? אז נזק, אתה משלם לו את הנזק. את הצער, איך אתה עומד את הצער הזה, שואלת הגמרא. שואלת הגמרא, צער במקום נזק, דוגמה, בן אדם קיטע את הידיים או את הרגליים, יש בזה גם נזק וגם צער. השואלת הגמרא, צער במקום נזק, איך ישמין, איך אנחנו שומעים את הדבר הזה? הרי לכאורה, הרגע שהוא שילם לו את הדמי נזקו, אז יוצא שהיד כבר, כאילו כבר כשלו. עד כדי כך רש"י אומר את זה במילים מאוד מאוד קיצוניים. סתכלו רש"י דיבור המתחיל, ידוע איך ישמינן. אומר רש"י ככה, איך ישמינן את הצער? הלו יש לו לקוצצה בשביל הדמים שנוטל. זה מדהים רבי דוד. איך ששילמת את הנזק, אז כאילו היד שלך. אם היד שלך, כי שילמת עליו כבר. שילמת כמה הנזק היד שלך, אם היד שלך רש"י אומר, אז אם ככה מותר לך, כאילו קנית אותו. כאילו שקנית אותו, אם ככה, מותר לך לקצוץ אותו. אז אם ככה, איך אנחנו שמים את הצער לבד? מתרצת הגמרא, אמר רב הוא דשמואל, עומדים, אנחנו משערים כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לו ידו. אנחנו משערים כמה כסף בן אדם רוצה לקחת בשביל לקטוע לו את היד ולסבול את הצער שבכך. ואת הכסף הזה שהבית דין מעריכים כמה בן אדם מוכן לקבל כסף בשביל לסבול צער של קטיעת ידיים, זה הכסף שמשלמים עבור הצער. שואלת הגמרא, ריבונו של עולם, כשאתה אומר לבן אדם כמה כסף אתה רוצה בשביל לקטוע יד, זה לא מדברים על צער לבד, זה כולל מלא דברים לתוכו, יש שם את התבושות, את הנזק. השואלת הגמרא, לקטוע לו ידה, באופן כזה זה לא צער לחודיו. הכולו חמישה דברים איקה, בקטיעה כזאת שאתה אומר לבן אדם כמה אתה לוקח על קטיעת יד, יש שם את הנזק, את הצער באמת גם, לרפות התרופות כמה זה עולה, שבט, עכשיו הוא לא יכול לעבוד, את הבושות שיש לו עכשיו שאין לו יד, אז אם ככה, אנחנו לא ידע בזה את השומת הצער לבד, ואנחנו עכשיו כרגע הגמרא שואלת איך אנחנו שמים צער בלבד, שאנחנו יודעים שאנחנו צריך לשלם על כל דבר בנפרד, אז איך אנחנו שמים את הצער בלבד? זה קושייה אחת. קושייה ראשונה שואלת הגמרא, ועוד, בשופטן העסקינן, האם אנחנו מדברים פה, אתה הולך להעריך, אני יודע פה שכל בן אדם נורמלי ששייך במוסדים הנורמליים 99.9, אף בן אדם, אפילו שתיתן לו מיליוני דולרים, אף בן אדם לא יקבל כסף בשביל לקטוע יד. רק אנשים משוגעים שלא יודעים מה זה חיים, מה זה ערך חיים בריאות. אז אתה משער פה בגמרא, בצער, מה זה צער? שבן אדם, כמה בן אדם יקבל כסף עבור לסבול צער של קטיעת יד. זה רק משוגעים. שואלת הגמרא, ועוד, בשופטן עסקינן, אנחנו מדברים פה בבית משוגעים שמסכימים לקטוע יד בשביל כסף? לכן מתרצת הגמרא, מגיע אופציה, הגמרא מתרצת כרגע, אלא מה השומה? השומה זה ככה, כמה כסף הבן אדם רוצה לקחת בשביל לקטוע ידו הקטועה. זאת אומרת, רש"י מסביר את זה בצורה כזאת, רש"י דיבור המתחיל ידו הקטועה, רש"י אומר שזה מדובר פה ככה, יש לו כבר ידיים קטועה, וזה כרגע מחובר רק בגידים צמותין, אומר רש"י, ואינה ראויה לו למלאכה. אז בגלל שאין כבר לא ראוי למלאכה, אז אין כבר נזק, אין כבר שבט, אז פה בכזה מצב לקטוע יד שמחובר רק עם ברגים כביכול, אז פה כזה שומה זה רק על צער בלבד. עכשיו מה תירצת לי פה? השואלת הגמרא, מיד בוא נתקדם, שואלת הגמרא, ידוע קטוע נמי לא צער לחודי איקה, הצער הוא בושת איקה. אז באמת אין בקטיעה הזאת בוא נגיד נזק. למה? כי הוא כבר מנוזק. אין בקטיעה הזאת שבט. אבל לכאורה צער ובושת יש לו בדבר כזה, כי אם אדם מחובר בגידים
צמותים. למה זה מצב? למה שאתם גם ריפוי? גם ריפוי יש לו. גם ריפוי יש לו. למה הדבר עומד רק צער ובושת?
כי ריפוי...
בכל מקרה, אתה חותך אותה, אז אולי זה צריך גם
ריפוי. לא, אבל זה היה בגידים צמותים בלבד.
אבל אפילו, בכל מקרה...
הוא לא מרגיש את זה.
לא, לא משנה, אבל ריפוי אתה צריך, גם אם מחובר רק בגידים קצת, בכל מקרה אתה חותך צריך את זה לריפוי, צריך את זה תחבושת, צריך משהו, אין, אי אפשר ככה.
אולי, אבל אין.
טוב, לא משנה, אבל רק
צריך את זה. שואלת הגמרא, ידוע קטוע נמי לא צר לחודי איקה, הצר הוא בושת איקה, יש בזה גם בושות. דקסיפה למילסה, יש לו בושה למשקל מבשרו למשדי לכלבים. זה בושה שעד עכשיו זה היה מחובר בזה, ועכשיו, אז אין, זה לא צר בבד, עכשיו אתה הולך, חותך לו כאילו את היד, הולך כאילו, הגמרא אומרת, אתה כאילו זורק את זה לכלבים. עד כדי כך מהגמרא הזאת יש תשובת שבות יעקב, השבות יעקב מדייק, מה הדין? אנחנו יודעים שבן אדם שמת 100 ואחרי 120 צריך לקבור אותו. מה עם איברים? גם צריך לקבור או לא? אז יש עד כדי כך ספר תשובות שבות יעקב, אחד מהקדמונים, אז הוא כותב שמהגמרה הזאת מוכח שאתה לא צריך לקבור, עבר יד, כי פה אתה רואה שהגמרא אומרת את זה בצורה למשדל לכלבים, אז יש כזה, אז יש כאלו פוסקים את רוצים להגיד, שמה שבאמת היום קוברים את זה לא מעיקר הדין, באמת אתה לא אכלת, למה קוברים את זה? כי אחרי הכל מבחינת כהנים, עבר מן החי מטמא, אז רק בגלל כהנים שלא אחד לכן אלא ייקשלו, אז כבר תמיד קברו, אז גם היום אפילו שהיום פחות טהרות, אבל עדיין יש כהנים, אז אכן קוברים. יש כאלו פוסקים, מה פתאום, עיקר הדין גם עבר, צריך לקבור. למה הגמרא אומרת פה כאילו לכלבים? הוא התכוון להגיד כאילו את המליצה שבזה. כאילו בן אדם מוכן, בן אדם מוכן לא בשביל באמת שמותר לזרוק לכלבים עבר שבן אדם. הוא מתכוון להגיד את המליצה, טוב, אז על כל פנים, אז מה תירצת לי פה? אז מגיעה הגמרא כרגע מתרצת באופציה אחד לפני הסוף, לא באופציה האחרונה, כי מתרצת הגמרא אלא, עומדין כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לו ידו המוכתב למלכות, הפעם היה, בזמן הגמרא היה מושג שמלכות יכל לגזור דברים כאלו על אנשים רחמנא ליצלן. אז אחד יהודי קיבל גזרת, מה?
גם היום, בסעודיה.
כן?
כן, חותכים יד.
שם ישמור. כן. אני לא ידעתי, חבל שם. טוב, הם גויים.
כן, בסדר.
אבל מפחיד שאתה אומר את זה. אז אלא עומדים כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לו ידו המוכתב למלכות שהמלך גזר שיקטעו אותו, בין סם לסייף. מה זה אומר? המלך גזר שיקטעו לו את הידיים בסם. עכשיו, אין לו צער בסם. בסם אתה עושה לו בחדר ניתוח, חדר הרדמה, אין לו שום צער בהורדת הידיים. עכשיו, אתה שם לדעת צער, כמה בן אדם מוכן לקבל בשביל שיחתכו לו את זה בסייף ויסבול צער. אתה אומר פה, אתה מסכן, אתה לא לבלבל, אתה כבר נמצא בשלב האחרון, אנחנו בשלב אחד לפני האחרון, כן? שפה מדובר, הצער זה כמה צער, כמה בן אדם כזה שמוכתב למלכות שהוא כבר אין לו ידיים, כביכול, כאילו אתה מסתכל עליו, כאילו עכשיו כרגע מחובר, אבל הוא, אין לו סיכוי, כבר לקח את כל העורכי דינים, הכתיבו לו בבית משפט, שחייבים לחתוך לו יד. אבל המלך אמר, מרחמים עליך, יורידו לך את זה בסם, בחדר ניתוח, בהרדמה. כמה בן אדם מוכן לקבל בכיס כסף, שיחתכו לו את זה בסייף, בשביל לקבל כסף? עכשיו, איזה קושיות, שופטנה, זה כבר לא בית משוגעים, כי הבן אדם הזה הוא לא גרם לעצמו שיקטעו, בכל מקרה לא יהיה לו יד. עכשיו, אותו דבר גם אין את הקושייה של בושת, למה? כי בכל מקרה הוא יודע שיהיה לו את הבושות, בכל מקרה ירידו לו את היד. אז את שתי הקושיות, שיש גם בושת פה, אין בושת, ושוב תנהל, אין. אבל הגמרא עדיין שואלת הגמרא, אמרי, אך הנמי לא שקיל ומצייר נפשי. זאת אומרת, הגמרא מבינה שזה כן בגדר שוב תנה. אני לא מכיר בן אדם, אולי אני רוצה להגיד לכם את זה, אני מכיר, אבל באמת בגדר שוב תנה. אנשים שיש להם את האופציה להיכנס לחתוך יד בחדר ניתוח, אתה מכיר כזה בן אדם נורמלי, לא שופטן, אתה מכיר בן אדם נורמלי שיקבל תמורה, אתה יכול לשום את זה עבור בן אדם שיקבל תמורה ויסבול עבור סעיף? יש אנשים, אבל הם לא בגדר שחזל מתכוונים לשום איתם, שיש לנו תנאים הקדושים שאומרים לשום צער עם האנשים האלו, עדיין זה לא בגדר הנורמה. השואלת הגמרא אמרי, אך הנמי לא שקיל ומצייר נפשי. לכן מגיע הגמרא ורבי דוד כבר רצה את זה, זה האופציה, זה המצב האחרון שהגמרא נשארת. אלא, בדיוק, זה מלך אכזרי. המלך גזר על הבן אדם הזה, שיוריד לו יד בלי הרדמה, בסייף. כמה בן אדם מוכן לתת, הוא לתת בשביל המלכות, לשחד אותם, בשביל שיורידו לו את הצער והגמת נפש ויורידו לו את זה בסם. אז פה אין לך כבר שום קושיות, אין את אמרנו פה כבר אין שופטנה, אז את ההפרש הזה כמה בן אדם, זה נעמד עבור צער בלבד, כי פה אין לו בושות כמו מלך מוכתב למלכות, זה לא בן אדם שופטנה, וכמו שאמרנו כבר אין פה את כל הדברים האחרים ששאלנו, אז אם ככה זה אומר את הגמרא, אלא עומדים כמה אדם רוצה ליתן, לקטוע לו ידו המוכתב למלכות, בין סייף לסעם. אז אם ככה שיעור הכסף שבן אדם מוכן לתת, זה שומה שהמשנה מתכוונת שאנחנו עומדים עבור הצער. שואלת הגמרא, אבל רק על הנוסח, אנחנו למדנו במשנה, המשנה כותבת פה, אתם רואים את ההתחלה, בגמרא פה אתם רואים את הקטע של המשנה, עומדים כמה אדם כיוצא בזה, בן אדם אחר רוצה ליטול.
לא לתת.
לפי מה שנשארנו פה, מה יוצא?
לתת.
איך אנחנו שומעים את הצער? שבן אדם נותן, שלא יחתכו לו בסייף. אז זה לא הלשון של המשנה, פה כתוב כמה בן אדם מוכן לקבל בשביל לסבול צער. לא לתת לחסוך צער, אז שואלת הגמרא, אי ליטול? אם זה הדוגמה של השומה, זה לא ליטול. אז היה צריך להיות כתוב ליטל מבו אליי. לכן מתרצת הגמרא, אמר רב אונה ברדר רב ישוע, אין לזה בעיה. מה שכתוב במשנה כיוצא בזה רוצה ליטול, תפרש את המשנה באמת על אותו רעיון. מה שאנחנו הסברנו בסוף, שאנחנו עומדים כמה אותו בן אדם רוצה לתת בשביל לא להצטער בקטיעת הידיים, וליטול זה מזה מה שנתן זה. ליטול זה הולך כאילו על הניזק. זה שהנפצע מהמזיק, המזיק פצע פה בן אדם שיש לו גם צער, אז הניזק ייקח מן המזיק, ממה? אני שואל את לא אומרת, מה שנתן זה? כמה בן אדם מוכן לתת בשבילו שלא יהיה לו את הצער בהורדת הידיים בדוגמה שנתנו, יש עוד דוגמאות, אז זה המזיק צריך לתת, ליטול לניזק, אז אם ככה למעשה מסקנה נשארנו, שעומדים בצער, איך עומדים בצער שיש נזק, איך עומדים את הצער בלבד, אז הבאנו פה במסקנה שבן אדם שמוכתב למלכות להוריד את הידיים עם סעיף, כמה בן אדם מוכן לתת כסף לשחד בשביל שלא יהיה לו את הצער, כשהורידו לו את זה בסם, זה נגזה נעמד צער בלבד, ופה אין לנו את כל הקושיות שהקשנו, כי זה צער בלבד, ואין לנו את הבושת, אין לנו את כל הדברים האחרים. אנחנו מתקדמים קטע של הרפואה. ט"ו בשבט, יום גדול, שכל החולים נתרפו, כל החיילי צה"ל, כמה תמונות רואים לצערנו, בלי ידיים, בלי רגליים. השם יעזור שכולם יהיה להם רפואה שלמה בזכות התורה. ט"ו בשבט זה יום מאוד מאוד גדול. אדם עץ השדה, ראש השנה לאילנות, בעזרת השם שיהיה לכל עם ישראל רפואה שלמה, ושכבר לא נדע מצער. שלא נשמע, ורק בשורות טובות שנשמע. שבט, כמו שאמרנו, שנשמע בשורות טובות. אז ריפוי, כשאנחנו לומדים רפואות, אז יגיע הרפואות לכלל ישראל. אז למדנו במשנה ריפוי, שהמזיק שעשה חבלה לחבר שלו, צריך גם לשלם לו את ההוצאת הרפואה. היום רפואה זה לא דבר זול. אז כתוב, עיקר הוא חייב לרפותו וכולו, כמה שאת כל הרופאים הוא חייב לשלם. עכשיו הגמרא הולכת להביא ברייתא בנידון, שגם כן כתוב במשנה על הצמחים שעולים דרך המכה, אז בואו נתחיל את הברייתא. תנו רבנן, בן אדם חובל בחבר שלו, והמכה התרפה, אבל אחר כך עלו בו צמחים. כן, אלירן, אתה רואה את זה אשריך. בנחבל, זה שקיבל חבלה, עלו שם הצמחים. צמחים זה נקרא פצעים, הבעבועות, זה הכל סביב מקום המכה. אז פה ההלכה ככה. אם זה עלה מחמת המכה, אם זה עלה כל הפצעים והבבועות, עלה בגלל המכה שהחובל הביא לו, אבל מה? ובגלל הצמחים האלו ונסתרה המכה. בגלל הצמחים האלו עכשיו כאילו נסתרה רפואת המכה, אבל הכל הגיע סביב החבלה של החובל הראשון. אז אפילו שבגלל הצמחים זה נסתרה רפואת המכה, ואז עוד פעם מתגלה ויש פה מלא הוצאות, אז אם הכל הגיע בגלל המכה, אז חייב לרפא אותו, אז הוא חייב לחזור ולתת לו את דמי הריפוי. למה? כי הצמחים שגרמו שיגיע עוד פעם כל הבלגן, זה הכל הגיע בגלל המכה בעצמך, זה הכל עדיין נכנס בחבלה שהחובל נתן לו. ואותו דבר, וחייב ליתן לו דמי שפטו. זאת אומרת, גם כן את עכשיו את עוד פעם עוד ימי חופש שהוא צריך לקחת בגלל הבלגן החדש שהתעורר פה, אז הכל הוא חייב להביא לו. עכשיו, אנחנו הולכים להגיד פה שלוש שיטות בברייתא. אנחנו כרגע הבאנו, עדיין נמצאים בתנקמה של הברייתא, שאפשר לקרוא לזה חכמים אחד, אנחנו נקרא לזה שלא נתבלבל, חכמים אחד, תנקמה בברייתא, סובר ככה, שתמיד אם זה בגלל המכה, הוא תמיד חייב לתת לו גם רפואה וגם את השבט. אבל זה כמובן, אם שלא מחמת המכה, זאת אומרת, המכה מבחינת המכה ידרפא. אחר כך עלו צמחים בגלל דברים אחרים, אז אפילו שבגלל הצמחים, אז עוד פעם המכה הקודמת חזרה, אבל רגע שהצמחים הגיע לא בגלל המכה עצמה, אז זה לכול העלמה, זה דבר פשוט, אינו חייב לרפותו, ואינו חייב ליתן לו דמי שפטו, והגמרא אחר כך תשאל על הדבר הזה לכאורה שזה פשוט, איזה חידוש יש פה, רק נראה את זה בהמשך העמוד, בקטע הזה, זה לכול העלמה, בזה אין מחלוקת. זאת אומרת, אלירן, אם החובל, חובל חבל למישהו, כבר שילם לו את כל רפואה, המכה התרפה, פתאום עלו צמחים בגלל זהה, בגלל סיבה אחרת, ובגלל הצמחים, התעורר עוד פעם מה שהיה. אז הרגע שהצמחים לא בגללי, אז אפילו שאתה יכול להגיד לי, תקשיב, אם לא היה אתך, אז הצמחים לא היה עושה לי כלום. לא, אם הצמחים לא הגיע בגלל המכה עצמה, אז סיימת. אבל אם הצמחים הגיע בגלל המכה, רק זה הסתיר, אז הרגע שעוד...
רגע, מה זה צמחים? הוא קיבל מכה, מה זה צמחים?
צעים, הבעבועות, סביב מקום המכה, אתה רואה את זה? אתה יכול לראות את זה ב...
שלא נראה את זה.
לא, לא אתה, אני מתכוון להגיד את זה. על השדי. כן, כמובן חס וחלילה. דרך אגב, שאנחנו לומדים, אז באמת, בזכות התורה, באמת, זה כבר כאילו ש... אז בעזרת השם אנחנו לא נחלה אף פעם בעזרת השם. אז הכל פנים, אז לפי תנקמה, אם זה האם הצמחים הגיע בגלל המכה, אז הוא חייב לרפות אותו ולתת לו גם כן את הדמי שבט. לא מחמת המכה, אז מגיע השיטה השנייה בברייתא, שיטת ברייתא זה רבי יהודה אומר. רבי יהודה אומר, אף מחמת המכה חייב לרפותו, אבל ולא חייב ליתן לו דמי שפטו. עוד דקה אנחנו, הגמרא תסביר, שרק ברפואה יש לנו ריבוי של לרפוא ירפא, שעל הרפואה הוא צריך לתת לו, אבל להחזיר לתת לו עוד פעם את כל הימי העבודה, שעכשיו הוא צריך לקחת עוד פעם ימי מחלה, את כל השבט, את זה הוא כבר לא צריך לתת לו פעם נוספת. אפילו שהצמחים הגיעו בגלל המכה שלו. זה שיטת רבי יהודה. הדעה השלישית בברייתא זה חכמים ב', זה חכמים ב' נקרא לזה, והחכמים אומרים שאנחנו עושים הקש, בפסוק זה מוקש שבט ורפואה. כמו שכתוב בפסוק, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, אז לכן אני אומר שבטו ורפואתו אנחנו מקישים אחד לשני, ולכן כל שחייב בשבט חייב בריפוי. כל אחד שחייב בתשלומי שבט הוא גם כן חייב בריפוי. ושאינו חייב בשבט, אינו חייב בריפוי. אז לכן הוא הולך כמו שיטת רבי יהודה, שאם הצמחים עלו מחמת המכה, אז אני לא צריך לתת לה עוד פעם את הימי שבט, אז אם אני פטור משבט, אז הוא סובר שהוא גם כן פטור מתשלומי הריפוי. אז לסיכום בברייתא יש לנו פה שלוש שיטות, ועכשיו הגמרא הולכת להסביר את השלוש השיטות. אני חוזר עוד פעם בקצרה על כל השלוש השיטות. לפי תנא קמא תמיד אתה חייב הכל. אם זה הגיע בגלל המכה, אתה חייב גם רפואה וגם שבט. רבי יהודה מחלק, רפואה אתה חייב, שבט אתה פטור. לפי חכמים ב', אנחנו אומרים שבגלל ששבט פטור, אז גם הרפואה פטור. אז יוצא שאפילו שזה הגיע מחמת המכה, אבל רגע, שכביכול זה רק הגיע בגלל הצמחים, עוד פעם הבעיות רפואה וזה, אבל אפילו שהצמחים הגיעו בגלל המכה, אתה פטור גם מתשלומי ריפוי וגם מתשלומי שבט. עכשיו הגמרא הולכת לבאר את הסברה של המחלוקת, שואלת הגמרא במאי כמיפלגי, מה נחלקו התנאים? אמר רבא, שכחתינו לרבנן בבי רב, דיאספה וכאמרה, מצאתי את החכמים בבית המדרש, שישבו וביארו את המחלוקת בצורה כזאת. שאחה הברייתא פה, שיש לנו את השלוש שיטות בברייתא, מדובר במכה ניתנה לאגד כמפלגה. יש פה מחלוקת לשיטתם, האם זה שקיבל את החבלה, הנחבל נקרא לו, הנחבל, האם הוא יכול ללכת לאגוד ולטוף את המכה בשביל שלא יצטער מקור דוגמה. מלא פעמים יש לך פצע פתוח, קור נכנס למכה. או שאני אומר שאסור לך לעשות את זה, למה? כי אפילו שבאמת שזה טוב לך, אבל מלא פעמים האגד עושה חום, ברגע שיש לך חום סביב המכה, אז זה עושה מלא פעמים זיהום, עושה מלא פעמים חום, וזה הכל עושה את כל הפצעים, עושה לך סיבוכים נוספים שזה לא היה לפני. אז השאלה, מותר לך או אסור לך? בן אדם קיבל מכה, זאת אומרת, אם הוא לא היה מקבל את המכה מהחבר שלו, אז גם בן אדם בריא ושלם, טוב לו. הוא קיבל מכה מהחבר שלו, האם מותר לבן אדם שקיבל מכה לעשות תחבושת שמה, כי הוא חושב על עצמו שלא יהיה לו נוח בקור וכדומה? או שאני אומר, אסור לך, למה? כי זה יכול לגרום לך השלכות אחרות. אז זה המחלוקת, בואו נראה את השלוש השיטות. רבנן, חכמים א', בברייתא, הם סוברים ככה. סברי מכה ניתנה להגיד. הרגע שבלעדיך לא היה את כל הפצע הזה, הוא עכשיו חושב על עצמו, עכשיו קר לו, וזה הוא יכול לעשות מה שבא לו. אפילו שעכשיו יגיעו צמחים ויעשה לו עוד הוצאות רפואה, עוד ימי מחלה, זה לא מעניין אותך, לכן אתה חייב לשלם אחר כך עוד פעם את הימי השבט, עוד פעם ימי הריפוי. כמובן, כמו שאמרנו, שהצמחים הגיעו בגלל האגד, והאגד הגיע בכלל למכה. זה שיטת רבנן. ורבי יהודה סבר, מכה לא ניתנה לאגד. זאת אומרת, מכה אתה אסור לך לאגוד אם אתה יודע שיכול להיות לו השלכות. אבל מה? אז מעיקר הדין יוצא, שלפי רבי יהודה, אם עשית אגד, אז עברת לא שברשות, אז היה אמור להיות פטור על הכל. אבל על רפואה, הוא דורש מהריבוי רבי יהודה, שעל הרפואה אתה כן צריך לשלם. וריפוי, תנא בעיקרא, שהפסוק כתב בלשון כפולה ורפו ירפא, אז אנחנו דורשים שכן מחייב, שהחובל כן חייב לרפות, אפילו מכה כזאת שהיה אסור לך כביכול לעשות. אבל שבט, זה לא תנא בעיקרא, שבט אין שם את הכפל כמו שכתוב ורפו ירפא, אז שם לא מחייב, כן, כי עיקר הסברה שאסור לך להיות פושיע על עצמך, אם אתה יודע שיכול להיות לו השלכות. עכשיו, פה לא כתוב את ההמשך, מה עם חכמים ב'? חכמים ב' סוברים על אותו רעיון כמו רבי יהודה, מכה לא ניתנה לאגד. ברגע שמכה לא ניתנה לאגד, אתה אסור לך שום דבר לעשות. באותו דבר הם לא דורשים את הדרשה של ורפו ירפא. אז לכן הם סוברים שהיית פושע לעצמך, אז כל המחלות, כל הפצעים החדשים שהגיעו בגלל האגד ועוד ימי מחלה של שבט, את זה הוא פטור מלשלם. אז יש לנו פה את השלוש השיטות, מאוד יפה. אבל זה רבא מספר לנו שהוא מצא את החכמים שישבו בבית המדרש של רב והסבירו ככה, אבל אומר רבא, אני לא מסכים איתם. למה אני לא מסכים איתם? כי אם אתה יודע שהמכה הזאת, שהחולה לפני שהוא הולך לחבוש את עצמו, יודע מפורש שיש פה מלא אחוזים גבוהים שיכול להיות לו השלכות חדשות, והוא עדיין עושה את זה. אתה לא יכול להסביר פה אף אחד, גם לפי שיטת חכמים א', לא יכול להיות שאתה חייב, אתה פושע. עוד פעם, לא מדובר בתחבושות של היום ששמים בין איזה שום השלכות. מדובר פה באופן שאתה יודע מפורש שאם תשים את התחבושת, זה יכול להיות יותר גרוע לעשות זיהומים חדשים ועוד ימי חופש וזה. אז זה נקרא פושע אם אתה הולך ושם את זה. אז רבא לא מסכים להגיד שפה נחלקו חכמים א' עם רבי יהודה וחכמים ב'. אומר רבא, ומינא להו ענה, אני אמרתי לאותם חכמים דבי רב, אם הקל לא ניתנה לאגד, אז לפי חכמים כלום לא אמור להיות, ולפי רבי יהודה ריפוי נמי לא מחייב. אז בקיצור, רבא לא מסכים עם הסברה פה שרבנן דבי רב, שפה כל המחלוקת שלהם במכה אם ניתנה לאגד או מכה לא ניתנה לאגד. אז לכן איך הוא כן מסביר את המחלוקת? אז רבא מסביר שפה מדובר במצב כזה. פה מדובר שמה? שלא ניתנה לאגד יתרה. זאת אומרת, לפי כל הדעות מכה ניתנה לאגד. עכשיו, אם אני אומר מכה ניתנה לאגד, אז זה כבר לא נקרא פושע לפי כל הדעות. זאת אומרת, על הצד, אין פה שום צד להגיד, אני אולי לא הסברתי טוב את הקושייה, פשוט התבלבלתי. הקושייה של רבא על רבנן דבי רבא, היה לפי שיטת כאילו רבי יהודה וחכמים ב', על הצד שאתה אומר שמכה לא ניתנה לאגד, אז אתה פושע. אם אתה פושע, אם מכה לא ניתנה לאגד, אז לא צריך לשלם ריפוי. שום דבר לא, כאילו כמו חכמים ב'. עכשיו אנחנו צריכים להסביר את כל השלוש תנאים, אז רבי יהודה לא יהיה בו מוסבר. אז לכן רבא אומר, אני אומר לו, לפי כל הדעות אגד נורמלי, שסטנדרט שכל בן אדם שם, אז אפילו שיכול להיות לו השלכות, זה לא נקרא פושע. וזה לפי כל הדעות מותר לך לשים, ואם בגלל זה קרה איזה חבלה, אז לפי כל הדעות חייב לשלם הכל, לא בזה המחלוקת. כל המחלוקת שלהם פה, את השלוש תנאים מדובר פה באגד יתרה. הוא הולך ועושה מעל הסטנדרט אגד, זה המחלוקת של כל השלוש תנאים. אלא דקול העלמה, גם רבי יהודה וגם החכמים, כולם סוברים, מכה ניתנה לאגד. זה אין בזה מחלוקת, כולם סוברים כמו חכמים א', ואם הוא עשה אגד נורמלי, גם לפי רבי יהודה וגם לפי חכמים ב', הוא התחייב לשלם את הרפואה, אם הגיע פצע מגלל זה, ואותו דבר עוד שבת. ועל מה? ולא ניתנה לאגד יתרה. ועל מה? אסור לך לגוד את זה באופן משהו מעל הסטנדרט. נראה לי הוא מסביר את זה באופן יותר מעוגד, רש"י נראה לי אומר.
חמישה יתרה,
ככה רש"י אומר, לא ניתנה רשות לאגד, וזה נענתו אגד, הוא הוסיף משהו מעל הסטנדרט. אז פה המחלוקת של הברייתא מדובר שהוא אגד בציור כזה, אגד יתרה, אז פה יש לנו את המחלוקת של השלוש תנאים. רבי יהודה סבר, כיוון דלא ניתנה לאגד יתרה, אז לכן ככה, מעיקר הדין, אם הגיע בגלל האגד יתרה בלגן, אז הוא היה חסור משלם על הכל, אבל ריפוי, דתנא ביקרא, בגלל ריפוי יש לנו את הכפל הלשון מרפא ירפא, אז על זה מחייב. אבל על שבט, פטור. שבט לא תנא ביקרא, לא מחייב. ורבנן סברי, זה חכמים א', הם סוברים, שכיוון דתנא ביקרא בריפוי, בגלל, כאילו, לפי רבא, אז חכמים מסכימים עם רבי יהודה שדורשים את הדרשה של ורפא ירפא, והם גם כן דורשים את ההיקש, אבל הם דורשים את ההיקש לצורה חיובית, שכמו בריפוי חייב, אז גם בשבט חייב. ורבנן סברי כיוון דתנא ביקרא בריפוי, השבט נמי מחייב די יתקש. ורבי יהודה סבר, שבט לא מחייב, למה? דמייתי רחמנה. רבי יהודה סובר, שבט אני לא מחייב, למה? כי התורה מייתה אותו מפירוש. איפה אנחנו רואים שהתורה מייתה מפירוש, ששבט ואגד יתרה לא נותנים, כי כתוב בתורה שמה רק שבטו ייתן. אז אם כתוב רק, בא ללמד שאם הוא אגד באופן מעל הסטנדרט ועלו בו צמחים, אז הוא פטור משבט. מתי הוא צריך לתת שבט? רק אם זה באמת הגיע בגלל המכה, שהוא הגיע בגלל נטו החובל. אבל אם זה הגיע בגלל שאתה חבשת את עצמך יותר, פה אתה פטור משבט. ורבנן, מי זה רבנן? חכמים א', שהם כן מחייבים שבט, הם סוברים הפוך. רק לציור שלא מחמת המכה הוא דעשה. אבל רגע שהצמחים הגיעו בגלל המכה, עכשיו, לפי חכמים הם דורשים שרק מגיע להגיד שמעט שמה, שאם זה לא הגיע בגלל המכה, אז הוא פטור משבט. אז זה עוד מעט אני לא תשאל, אז זה אתה צריך בכלל פסוק. זה דבר פשוט, שאם זה הגיע לך דברים לא בגלל המכה, גם אני צריך לשלם לך החובל. אז זה הגמרא תשאל בעוד כמה דקות. אבל כל פנים, לפי חכמים, אתה לומד מהמילה רק, לא מיעוט שבט בצורה של אגד יתרה, אתה רק ממעט שאם הגיע הצמחים שלא מחמת המכה, רק אז הוא פטור משבט. אבל אם זה הגיע בגלל המכה, אז אפילו שאגדת את זה באגד יתרה, אתה חייב על הכל. עכשיו בוא נלך להסביר לחכמים ב'. עכשיו שואל את הגמרא, ועכשיו איך תסביר את זה לחכמים ב'? חכמים ב' אומרים שהוא פטור גם כן מריפוי. אז הוא לרבנם בשראי דאמרי, כל שחייב בשבט חייב בריפוי, וכל שאינו חייב בשבט אינו חייב בריפוי, אז אם ככה ריפוי דתנה ביקרא למה לי, אני לא אמרתי את זה בעל פה בשביל שתבינו את ההמשך, בוא נסכם ואחר כך נבין את הקושייה. מה נשאר לנו את המחלוקת של השלוש תנאים לפי רבא? המחלוקת של השלוש תנאים לפי רבא מדובר ככה, אם חבשת באופן נורמלי, אז מה יוצא לך רבי דוד? זה לפי כל הדעות מותר לך לעשות את זה. אם מותר לך לעשות את זה, אז אם הגיע מזה בלגן חדש, הכל החובה לשם חייב לשלם עוד פעם ריפוי ועוד פעם שבט. פה המחלוקת של השלוש תנאים מדובר שהלכת עשית יותר מסטנדרט, הגדת את זה יותר חזק. ועכשיו הגיע, וכמובן זה הכל נקרא בגלל המכה. הגיע הצמחים אחר כך בגלל המכה, אבל מה? עשית פה איזו פעולה שלא היית צריך לעשות, אז השאלה אם אתה נקרא פה פושע בזה או לא נקרא פושע. אז לפי חכמים א' הם אומרים ככה, ברפואה יש לנו ריבוי ורפוא ירפא שגם בצורה כזאת אתה חייב, אז אני עושה הקשה שבט לריפוי שגם שבט אתה חייב. רבי יהודה אומר מה פתאום, ריפוי יש ריבוי תרבה, על שבט יש לי מיעוט מפורש שלו, כתוב רק שבטו ייתן, אנחנו מתאים רק שבטו ייתן באופן סטנדרטי, אם הלכת ברבטה זה אני ממעיד בציור כזה, לא? עכשיו חכמים ב' אנחנו מבינים לבד, הגמרא לא מסבירה, חכמים ב' עושים ככה, הם לא דורשים את הדרשה ורפו ירפא, ואז הם עושים את ההיקש, הם דורשים שיש את המיעוד רק ששבט פטור, ואז אם שבט פטור, אז גם ריפוי פטור, הם לא דורשים את הדרשה ורפו ירפא. עכשיו השאלה שלנו, מה הם יעשו עם ורפו ירפא? יש לנו כפל לשון ורפו ירפא, הם לא דורשים, לפי רבי יהודה ולפי חכמים א', שתיהם דורשים את הרפו ירפא לחייב רפואה בצורה כזאת, חכמים גם רפואה פטור, חייבים להגיד שהם לא דורשים ורפו ירפא, אז מה הם עושים מכפל הלשון ורפו ירפא? חכמים ב', זה שואלת עכשיו הגמרא.
רק באגד יתרה, נכון?
לפי האופציה של רבא יוצא פה שהמחלוקת שלהם באגד יתרה. אם עשית אגד סטנדרט, אין מחלוקת. לפי כל הדעות מותר לך לעשות, ואם הצמחים עלו בגלל זה, וכמובן רק בגלל המכה, אתה עדיין חייב על הכל, גם שבט וגם ריפוי. פה מדובר באגד יתרה, באגד יתרה חכמים ב' אומרים, הכל פתור. גם ברפואה פתור וגם שבט פתור. עכשיו, למה פתור? כי הם לא דורשים לרפו ירפא. ואז שבט אני מקיש לרפואה, או שבט אני עושה את הרק. נראה לי רש"י מסביר מה חכמים זו. הם לא מתייחסים פה לחמד, כי תמי לבד, לא עושים לרפוא ירפא. ואז הם דורשים פה את המיעוט
של רק. לא חייב בשבט, אז לא חייב בריפוי.
או תעשה ככה, רש"י לא מסביר את זה נראה לי.
הגמרא אומרת את זה.
לא, גם רואה את זה באופציה הראשונה. או שאני יכול להגיד, הם דורשים ברק. הם דורשים, החכמים ב' דורשים גם כן את הרק, שאני ממעט שבט, ופשוט אין את הדרשה ורפוא ירפא. השתיהם לא. אתה מבין? פה אנחנו רק רואים את ההיקש רק לפי חכמים א', שבגלל שאני מרפא ורפא ירפא שירוף החיה ברפואה, אז שבט, תבין, חכמים ב', בכל מקרה אם בין לרפא ירפא, או תעשה היקש, או שהוא עושה את הרק מהמיעוט. אבל כל פנים שואל את הגמרא, הוא לרבנן בשראי דאמרי, שכל שחייב בשבט חייב בריפוי, וכל שאינו חייב בשבט אינו חייב בריפוי, אז ריפוי דתנא ביקרא למה לי? למה הגיע הפסוק ואמרה ורפא ירפא? מתרץ את הגמרא אלרא תקשיב חזק. מבוא אלה לקטן הדבר רבי ישמעאל. נתניה למדנו בברייתא, הדבר רבי ישמעאל אומר, ורפו ירפא. כתוב רבי יואב, כתוב בלשון כפולה, ורפו ירפא. מה הוא דורש מזה, תנא דבר רבי ישמעאל? מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. נו, למה שאני אחשוב שלא? כי אז רש"י מכיר שבלי זה הייתי חושב שהקדוש ברוך הוא ייקר אותו, אז אין לרופא לרשות לרפות, ככה רש"י אומר את זה בצורה קטן. ולא אמרינא, רחמנא מה חביאי ומעשה. זה רש"י מסביר, תסתכלו תוספות, תוספות שואל שושייה, בשביל שרופא נותן לו לרפות, אתה לא צריך ורפו ירפא. ורפו, מה זה ורפו? שכל אחד יכול לרפות, שואל תוספות, ואם תאמר, ואה, מרפו לחודי שם מן אלה, לא צריך על זה כפל. אומר תוספות מאוד יפה, אם היה כתוב ורפו לבד, מה הייתי חושב, יש לתרץ, דאב אמינא, אנא מילא מכה בידי אדם. מתי אם רופא מותר לו להתערב? אם הגיע מישהו נתן חבלה לחבר שלו, המכה הגיעה בידי אדם, אז אם המכה הגיעה בידי אדם, אז כתוב לרפא, שהרופא יכול ללכת לרפא, כי מי הביא לו את המכה, למרות שהכל בורא העולם עושה, אבל הבן אדם. אבל חולי הבא בידי שמיים, לצערנו שומעים אנשים פתאום באמצע יום בעיר, כשם ישמור שאף שלא נדע, שאף אחד לא, שלא נדע, אף אב ישראל, שמגיע פתאום, אתם יודעים מה אני מתכוון, בידי שמיים. אז הייתי חושב על חולי הבא בידי שמיים, כשמרפא עצמי אנשים, לצערנו פתאום בריאים, צריכים כל כך מלא להודות, בדיוק. אבל חולי הבא בידי שמיים, כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך. מה אתם אומרים?
לכן אומר, זה מותר.
אז כמה שמלן נשאר את זה, בדיוק. אתה רואה, פתאום מקבל את המחלה, רואים מה הוא קופור העולם מביאו. לא, גם זה, תעשה את כל ההשתדלות, יש להם רשות לרפות. תיגור אנחנו. אז לכל פנים, אז תזכיר לי לדבר על מוסר שרצית על מרפו ירפא. בזכות טוב ישבת, שכל אביה לנו רפואה שלמה, כל עם ישראל. אז לכל פנים, אז זה אנחנו צריכים את הרפא ירפא. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא נוספת על אותו רעיון שדנו. תנו רבנן, מניין שאם עלו בו צמחים מחמת המכה, ונסתרה המכה שגם כן שחייב לרפותו, שזה בדיוק הולך כמו תנקם החכמים א' בברייתא הקודמת, שחייב לרפותו וחייב ליתן לו שפטו, זה בדיוק כמו שאמרתי תנקם החכמים א', תלמוד לומר כתוב בפסוק שמה, רק שפטו ייתן ורפו ירפא, אז מהכפל הלשון ורפו ירפא לומדים את חיוב הריפוי, וכמו שאמרו חכמים מקודם, שכתוב רק שפטו ייתן ורפו ירפא, אז הוא כשרת לריפוי, אז הוא גם כן חייב בשבת. ממשיכה הברייתא, יכול אפילו שלא מחמת המכה. אולי נגיד שאפילו אם עלו צמחים שלא מחמת המכה, יתחייב החובל, וכבר הזכרנו מקודם את אותו דבר, עכשיו זה ברייתא נוספת. תלמוד לומר, לכן כתוב בפסוק, רק, כתוב רק שפטו ייתן. המילה רק באה למעט, שאם עלו בו צמחים שלא קשור על החובל, אז אנחנו אומרים שאפילו שחזרה המכה, החובל פטור מלשלם לו שבט וריפוי. מגיע רבי יוסי בר יהודה אומר, אף מחמת המכה, אפילו אם עלו בו צמחים בגלל המכה, פטור שנאמר רק. זאת אומרת, במילים אחרים, אנחנו עכשיו הולכים לראות שתי שיטות בדל רבי יוסי. זאת אומרת, רבי יוסי לא ביאר את דעתו בעניין הריפוי. אנחנו רק ראינו פה שכתוב ממה, פטור שנאמר רק, רק כתוב בשבט. שבשבט הוא רק חייב באופן סטנדש, באופן הרגיל, אבל באופן שכבר צמחים, הגיע צמחים ואז עוד פעם חזר, פה אני אומר בשבט פטור. עכשיו רבי יוסי, עכשיו שבט פטור זה גם רבי יהודה וגם חכמים בית. רבי יוסי לא מבאר את דעתו בעניין הריפוי. האם הוא סובר כמו רבי יהודה שריפוי כן חייב, או כמו חכמים בית שגם ריפוי פטור. אז יש לנו מחלוקת בבני הישיבה בדעת רבי יוסי בעניין דמי הריפוי. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים שאף מחמת המכה פטור לגמרי, והוא סובר כרבנן בתראי, שמקישים שבט לריפוי ופוטרים משניהם. ואיקא דאמרי, והם לא דורשים לרפו ירפא, כן. ואיקא דאמרי שהוא סובר כמו אבא שלו, רבי יוסי בר יהודה. אז הוא סובר כמו אבא שלו, ואיקא דאמרי, אף מחמת המכה פטור משבט וחייב בריפוי, כמן קבוע כמו אבא שלו רבי יהודה, שהוא אומר בברייתא הקודמת שרק את השבט אני ממעט וחייב בריפוי, וכמובן אנחנו חייבים לחדד את זה, שבתור רבי יהודה וחכמים ב', אז יוצא לנו את שיש מחלוקת בשתי המהלכים, האם מדובר באגד הסטנדרטי או באגד יתרה. אז איך אנחנו נדבר? כן, לפי חכמים א', הבדל אגד יתרה, תמיד חייב בהכל. אבל לפי רבי יוסי ורבי יהודה, אז נפקמין השלמה בשתי המהלכים. המהלך של רבנן דמי רב, אומרים אפילו בשלב של סורי אפילו אגד סטנדרטי, זה כבר המחלוקת, אבל אחר כך הוא הגיע רבא, ורבא אמר שמה פתאום זה רק באגד יתרה, אז כבר סיכמנו את זה מקודם. רק נסיים את העניין הזה, את העניין הזה של הצמחים, אנחנו אמרנו פה שהברייתא כותבת, כבר הזכרנו את זה כל הזמן, שכתוב שאם זה, אם הצמחים בכלל לא, זאת אומרת, חובל הגיע, ונתן מכה למישהו, ואז התרפא לגמרי, ואז עלו לו צמחים בכלל לא קשור לזה, היה לו איזה זהה רצינית, ואז עלו צמחים בכלל לא קשור למכה הראשונה, ואז בגלל זה התעורר המכה הישנה. אז מה אמרנו על זה? פה לכול העלמה פתור, ומה? צריך על זה פסוק, רק. כך אמרנו לפי חכמים, שאנחנו עושים את הרק לדבר הזה. אמר, מה? למדנו בתוך חכמים. אמרנו, יכול אפילו שלא מחמת המכה, שיהיה חייב בשבט וריפוי, תלמוד לומר רק, שלמעט את הציור הזה שפטור. שואלת הגמרא, באופן שעלו צמחים שלא מחמת המכה, בא יקרא, אם אתה צריך פסוק לפתור אותו? ברור שיש פה איזה טענה להגיד, תקשיב, בלעדיך, אפילו שהיו לו צמחים, לא יתעורר, אבל אין לדבר סוף. הרגע שהוא שילם לו את כל החמישה תשלומים, סיים איתו תרופה, ואחרי 10 שנים התעורר הצמחים בגלל איזה... אז זה פשיט, אני לא צריך על זה פסוק. אז באמת, עצם דבר שאתה אומר את זה, נו. שאתה אומר את זה בלי פסוק, אז יש בזה היגיון, ככה הכל יכול לטעון, תהיה שואה בלעדיך, הייתי בן אדם סטנדרט לגמרי, אבל להגיד פסוק זה לא... שואלת הגמרא, שלא מחמת המכה בה יקרא, תראית את הגמרא, כן, צריך פסוק, תראו איזה דוגמה למה צריך את הפסוק. אמרי, מה שלא מחמת המכה, זה לא כפשוטו שפתאום עלו צמחים בקשר אחר לגמרי. דוגמה, הוא קיבל איזה פצע והתרפא, הוא הלך והזיע דוגמה, זה לא קשור בכלל הזה, אז ופתאום חזר, זה ברור, זה פשיטה, פה מדובר את דבר כזה, פה מדובר הוא קיבל את החבלה מהחבר שלו. הלך לרופא. הרופא אומר, תקשיב, מעכשיו אתה מתחיל להיות פה בעיה, הוא התרפא לגמרי, אבל אומר לו, מעכשיו אתה חייב לשמור על הסוכר שלך. זאת אומרת, עד החבלה שהוא קיבל, הוא לא סבל על סוכר. עכשיו, לצערנו, לך תדע את כל הצעירים עכשיו שיצאו כל כך כואב לי לראות את הדברים האלו. אבל עכשיו, מעכשיו, אתה, זאת אומרת, מבחינת ביטוח לאומי, אין לך שום נכות. אתה בריא ושלם, קיבל את כל התשלומים, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, הוא מושלם. רק מה הרופא אומר לו, מעכשיו אתה חייב מאוד לשמור על הסוכר, כי הסוכר יכול לעשות לך השלכה בחזרה. ובסוף הבן אדם אתה רואה כמו שאתה אומר, מי אומר לי, לא אתה, ישראל היום אומר לי בבוקר, הרב אוהב סוכר, אומר לה. אז הקיצור, בן אדם אוהב סוכר, שתמיד נוכל לאכול סוכר חופשי. בקיצור, וסוכר, ובסוף השם ישמור על הרבים, על שונאי ישראל, חזר לו הדבר הזה. אז פה יש השלכות, פה צריך פסוק, למה צריך פסוק? פה בן אדם יכול להגיד, תקשיב. אני עכשיו, הוא אומר הבן אדם הזה, למה חזר לו המחלה עכשיו עוד פעם? בגלל שאתה גרמת עכשיו, אפילו שהוא התרפא לגמרי, כמה שמנה נתרק לו. הרגע שהוא קיבל את זה, אז אתה עכשיו לא שמרת על עצמך, אז אפילו שיכול להיות שבלי, תשמע, זה מאוד, אז זה כבר צריך פסוק. שואל אותי באמת, הייתי פה שוקל רציני. כי אחרי הכל זה סוג שהוא קיבל נכות מסוימת, שעכשיו הוא צריך לשמור כל החיים, לא. הרגע שהוא נקרא נקי לגמרי, אז זה הפסוק, ודאי היינו צריכים פסוק, זה אומר את הגמרא. אמרי, מהי שלא מחמת הרכה, זה לא כפשוטו שזה הגיע בגלל סיבה אחרת, אלא כדתנא, כמו שלמדנו בברייתא אחרת, הרי שעבר על דברי הרופא, ואכל דבש או כל מיני מתיקה שהוא עכשיו צריך להימנע, מפני שדבש וכל מיני מתיקה עכשיו קשה למכה הזה. ובגלל האכילה, בסוף הוא אכל כן, ובגלל בסוף, ולמה כתו גרגוסני, עוד נתראה מה זה גרגוסני, אז יכול הייתי חושב שפה כן יהיה חייב לרפותו, על זה אנחנו צריכים את הפסוק תמוד לומר רק שלא, למה? כי אם לא היית עובר על דברי הרופא, היית נשאר בריא. אז למה עכשיו אתה חולה? לא בגלל שהוא עשה לך, בגלל שאתה לא שמעת לכל הרופא. אז אפילו שאתה יכול להגיד שרק מהחבלה שלך הייתי צריך להיזהר, רק כשאתה פטור החווה. עכשיו דרך אגב שואלת הרבה, מה זה הדוגמה שהגמרא נתנה, ולמה כתוב גרגוסני? מהי גרגוסני? אמר אביי, נסה קריכסה, השם ישמור, הבשר שלו נהיה בשר מת. אין לו חיות כבר, אז אין שם כנראה, אין שם נזילה של דם. כאילו נהיה בשר מת, זה לא בשר שחי, השם ישמור. ומה יעשו תה, מה הרפואה בשביל החולי של גרגוסני? אומרת הגמרא, זה עלה, זה סוג של צמח שהשם שלו אוהל, וקירה זה שעבה, וקלבה, רש"י אומר פה, והרמית וחביות של יין, זה קלבה זה נקרא השרף, העץ, שנמצא בחביות עץ של היין שם למטה, זה מאוד טוב בשביל הרפואה לדבר הזה. טוב, אז סיימנו את הנושא פה צמחים, ונראה לי שסיכמנו את זה ברור, ואנחנו ממשיכים עוד כמה הלכות בעניין חיוב רפואה של החובל. עכשיו תקשב, יהודי הלך נתן חבלה לחבר שלו. יש פה עכשיו רפואה, אומר, אני הולך עכשיו לדבס, למדיקל פרטי, רופא פרטי, אתה יודע, רוצה את הדבס. עכשיו, תשלם, הוא חייב לשלם הכל. הוא אומר, הוא רוצה לחסוך, הוא אומר, תקשיב, אני למדתי רפואה, אני רופא, אני רוצה לרפא אותו.
הוא לא רוצה להפעיל את הביטוח, מה שנקרא.
הוא לא רוצה, הוא רוצה, אומר, אני עכשיו רופא. יש לי פציינטים אחרים, אני רוצה לרפא אותך, הוא יכול להגיד לו דבר כזה? אומר את הגמרא, והיא אמר לי, אסיה חנה, אני ארפא אותך, אפילו הוא רוצה לו תעודות. אם הוא לא, זה ברור שלא. אומר לו, אני ארפא אותך. אומר לו, אם כזה בן אדם שנותן פציעות, שמור מרחק. איך אומר את הגמרא? אמר לי, דמס עליי, אחי שפצעת אותי ככה, אתה דומה עליי כאריה ארבע, כמו אריה שאורב לי להזיק אותי, ואני לא רוצה. בקיצור, איך אומר פה הראש? הוא הביא פה את הראש. וצריך שלחולה תהיה נחת רוח מהרופא, ולא שיחשוש ממנו. דרך אגב, עד היום זה לא קשור גם לחובל ונרבל. בן אדם צריך ללכת לרופא, אתה יודע, אני לא רוצה לדבר פה בזה, אבל אני למשל, יש לי פחד מזה, אתה יודע, אני לא נותן שלא נסתק, אבל גם שיניים, אני לא רוצה, אתה צריך לשאול בדעת, אז כל שכן פה, בדיוק, צריך באופן שאתה יודע שאתה רגוע. עכשיו, הוא אומר לו בצורה, זה הוא מבין, האופציה השנייה, זה הוא מבין שהוא לא רוצה שהוא עצמו ירפא אותה, אבל מה הוא אומר? הוא אומר, ימי זה אח שלי, גיס שלי, חבר שלי, הוא ירפא אותך, בטח הוא רוצה לחסוך על הכסף שלו, והיא אמר לה, אם עשינה אסיה דמגן במגן, הוא קרוב משפחה והוא לא, אני לא צריך לשלם לו כלום, אני אסתדר איתו בתשלום, הוא רפא אותך בחינם. גם כן אמר לי, אסיה דמגן במגן, לצערנו זה כל כך נכון. אסיה דמגן במגן, מגן שווה. רופא שמרפא בחינם, השווי שלו חינם, זה מה ברמי. אסיה דמגן במגן, מגן שווה. רופא שמרפא בחינם, השווי שלו חינם, כלומר הוא לא שווה כלום, למה? כי הוא לא מרפא כמו שצריך, לצערנו זה מפחיד. הרי מילולי כותב, בגלל שהוא מרפא בחינם, הוא לא מתבייש מהחולה, הוא לא לוקח ממנו כסף, ואז הוא יסחוב אותו, הוא יגיד לו, תבוא אליי עוד חודשיים, אתה יודע, כמו שאתה, ואז יצטער עוד, אז בחובל, אז אם אתה בא לבית על עצמך, נכבלת בידי שמיים, לא יודע מה, אז אתה מחליט מה שאתה רוצה, אתה רוצה לחסוך את זה, אבל אם בן אדם חבל, זה ברור. עכשיו, לי אמר, אם הוא אומר לך, הוא אומר, בסדר, אתה לא רוצה חינם לגמרי, אבל יש לי רופא, שגר בארצות, הוא חבל אותו בארץ, אומר, יש לי רופא שגר מאוד רחוק, בוא נגיד בדוגמה שלנו בחוץ לארץ, והוא ידיד שלי, הוא ייקח ממני פחות כסף. עכשיו, הוא צריך לשלם את כל הרפואה עכשיו, הוא אין לו, הוא רוצה עכשיו... אז האם זה הוא יכול להגיד? אז ככה, בחינם אמרנו לא, הוא עצמו לא. מה אם קרוב שגר רחוק ויקח ממנו פחות? אמר לי, אז אני זה יכול להגיד לו, שהבריאות אומרים, אסיה רחיקה, רופא שבא מרחוק, אינה אווירה. זאת אומרת, הוא לא יחשוש גם כן אם הוא יעשה פשלה רפואית, שיסמא את העין של החולה. זאת אומרת, הוא לא חושב, למה? רופא רוצה שם טוב. עכשיו, פעם לא היה את כל הטלפונים שיש היום, שאתה לוקח לחיצה אחד, רואים את זה בכל העולם. בזמן הגמרא איפה היה לך את כל הטלפונים? גם לא היה שיחות קוליות. אז הוא גר רחוק, אם הוא עושה לך פשלה פה, אין לו, השם שלו נשאר טוב, כי אף אחד לא יודע את הפשלה שלו. אז אם הוא בא מרחוק בשביל שורה, אז אפילו שיעבר אותו, השם שלו נשאר טוב, אף אלו אלו. כי הוא נוסע לו בביתה, אז אין לו שום. היום הקטע הזה של הגמרא, אני לא כזה בטוח שזה זה, אבל... אז על כל פנים זה הוא גם לא יכול להגיד שהוא יביא מישהו מישהו. עכשיו, והיא אמר לי, אך אם הנכבל הוא לא פרייה, אתה תצחק אלי על הדבר. הוא אומר, תקשיב, תן לי את כל הכסף לרפואה, תן לי את ה... בדרך כלל, לא אמרתי את ההקדמה אולי, זה לא בסדר. החובל, הוא צריך ללכת לתת את הכסף או לרופא בעצמו, זה מחלוקת המפרשים, או לבדין, לבית דין נותנים לרופא. עכשיו הוא אומר, מגיע הנכבה לחובל, אומר, תן לי את כל הכסף, ואני כבר אסתפס, זאת אומרת, תשמע, אל תלך לבית דין הרופא, הוא יכול להגיד דבר כזה, זה
כמו שהוא אומר, נסגור את זה בינינו.
ואמרתי לו, מי אמר לי, אך אב לדידי, ואני אמסי לנפשי, אני ארפא את עצמי, אתה יודע, יש לי ללכת נטרוצו, סבתא שלנו, תביא לי את הכתוב, הוא רוצה עכשיו לעשות דברים אחרים בכסף, הוא מוכן לתקן. אז זה אמר לי, אז החובל יכול להגיד לו, אני מפחד, למה אני מפחד? כי פשט בנפשך, אתה תפשע בעצמך, ולא תדרפא כמו שצריך, ושקלת מלהתפי, אתה תיקח ממני יותר כסף. אז לכן, אז אני רוצה עכשיו ללכת לראות את האמת. עכשיו אתה תלך, אתה תעשה את עצמך. טוב, לא נגיד את זה בו ברבי. אני נזכר פעם אחד אמר לי, טוב.
בוא נתקדם. לאומי.
יפה.
איך
אתה... בוא נתקדם, אז צריכים להיזהר עכשיו. אומרת הגמרא, והיא אמר... איזה סיפור. אחרי השיעור. והיא אמר לי, אם הנכבל אומר לי, אומר לו ככה, בסדר. אומר, אתה מפחד שאני יוצא ממך יותר כסף, כי אני אלך ועשה את עצמי? בוא נלך עכשיו לבית דין, לרבנות. הם ישורו באמת כמה רפואה, יגידו, הרפואה זה שווה 10,000 שקל. זה. עכשיו אתה יודע, אני לא אדבר לך שקל יותר, תן לי את ה-10. אתה לא רוצה עכשיו שאני אלך לרפוא את עצמי, כי אני אגיד לך במקום 10, אני אגיד לך 100. בוא נלך לבית דין, הם ישורו ותן לי את ה-10, ואני לא בא אליך יותר. זהו, כן יכול להגיד, או לא אומר, לא. אני מפחד שתלך עם ה-10 לקנות אותו. ואתה תישאר פצוע, כל החיים יגידו עליי שאני פצעתי אותך, אני לא רוצה את זה גם לא. אומרת המאמין, אמר לי, קוץ לי מקץ, בוא תלך לבית דין ישות, ותן לי רק את הסכום ולא אתבע איתך יותר. אז גם כן אמר לי, כל שכן, אם אני אעשה כך, אני חושש, תפשט בנפשך, כי אתה לא תלך תתרפא בכסף, אז תעשה דברים אחרים מכסף. ואז קראו לי, כולם יכנו אותי שור המזיק. אז לכן, מה עושים? אז כמו שאמרנו, או שנותנים את הרגל רשי אומר שנותנים לבית דין, לא, רשי לא, או נותנים לבית דין את הכסף ובית דין כבר הולך. זה, או היום יש רבנות, כל הבית דין, או שפשוט הולכים ישירות לרופא, ואז רואים שזה לא בלוף. אז זאת אומרת, במילים אחרים, תראה פה איזה יופי מהגמרא. שתי קטעים אחרונים, זה גם לטובת החובל. זאת אומרת, צריך להיות הגיוני. כן. הוא צריך לשלם את הרפואה, והוא צריך להיות בנוח, אבל באמת שזה מגיע לרופא הכסף, והוא מרפא אותו, ולא שילך ויעשה מהדברים אחרים, הוא יישאר מוזג, והוא ילושם זה, או שישחק על עצמו שהוא החולי שלו זה הרבה יותר, והוא יאמר, אני רופא לעצמי, וזה צריך להיות הגיוני משתי הכיוונים, וזה נקרא רפואה. רפואה, בקיצור, צריך לשלם את כל ההוצאות הרפואה. הגמרא מביאה ברייתא, היה לי כזה שאלה לאחרונה, תדע לך, קניתי משקפיים לבן שלי, משקפיים חדשים שיש עליו אחיות. והמשקפיים, בילד גדול שהוא כבר ברדת, סמוך לבר מצווה, בן שלי מגיע בית השכן מקומה שישית, מגיע לזה, הוא אומר לי, הוא הלך סתם, לקח לי את המשקף, עשה לי אותו ככה. אתה יודע, תלמוד תורה ילדים, מה אתה יכול לעשות? עכשיו, במקרה החיות, הם לא שואלים אותך שאלות איך זה קרה, ילד הגיע לחנות, אני פחדתי ללכת לחנות, אמרתי ילד, לך אתה לחנות, יד קריאת סן, זרוקתי מקס שם. שלחתי את, אז לפני שהלכתי לחנות, אמרתי, תקשיב, אני הולך, הלכתי לאבא, אמרתי לו, תקשיב, זה הבן שלך עשה, הבן שלך הגדול, לא יודע, אתה יכול לשאול אותו, לא, סתם, לקח אותו, סתם מציק לו. אני שולח אותו, תדע, תהיה מוכן. במקרה, החיות, למרות שאני לא בטוח שזה כזה בצדק, אבל בסוף, תמיד, יש כל מיני דברים, זה לא נקרא הוצאות רפואה, אבל...
אז הוא שילם בסוף או לא?
לא, בפשטות, לא, אבל גם...
החליפו לו בחינם.
אה, החליפו
לו אחת. גם אני לא יודע אם הייתי לוקח ממנו, כי זה ילד, כל הדבר על החוט.
אתה לא יכול לקחת.
הוא ילד ברדק, אי אפשר לקחת.
אבל אבא שלו
אחראי. אבל רציתי, לא, אני לא באתי...
אבא שלו לא אחראי.
לא באתי בשביל לתבוע כסף. באתי בשביל סתם, לא יודע למה זה נכנס לפרוח על הסוגה, בכלל לא נכנס לסוגה, לא יודע למה נזכרתי לסגור. כי עכשיו עשיתי משקפיים חדשים לילד היום בצהריים. זה לא קשור, ראיתי שתי ילדים
בוקר.
זה לא קשור בכלל, אני לא יודע למה נכנס לפה, כי ילד אי אפשר לתבוע. רציתי, אז עליתי בכלל להרתיע, שהילד סתם שעשה. מבחינת תשלום עד בר מצווה, הוא לא יכול, אתה לא יכול לחייב אותו כלום. רק בשביל לחנך את הילד, זה עליתי. בכלל לא קשור, אבל לא יודע למה נכנסתי, אמרתי לך, אני מבולבל עייף, ישנתי שתי הלילות האחרונות ארבע שעות. אז בוא נתקדם הלאה, זה האמת. אתמול חזרתי מזה בשתיים וחצי, וגם הלילה לפני ישנתי בארבע. בוא נתקדם הלאה, אבל בכלל לא נכנס לפה שלא נזדקק, רפואה, אמרנו בתי חולים רק נדע מיולדות בעזרת השם. עד עכשיו הגמרא מביאה ברייתא חדשה בעניין תשלומי ארבעת החיובים האחרונים. אומרת המתמרא תנא, מה שאנחנו למדנו בברייתא את כל התשלומים, וכולן, כל הארבע דברים האחרונים שבואר במשנה, חוץ מנזק, שזה צער, ריפוי, שבט ובושת, משתלמין אפילו במקום נזק. זאת אומרת, התשלום הנזק לא פותר אותו משאר התשלומים. זאת אומרת, אפילו שהתבהר במשנה שהוא משלם את כל חמשת התשלומים, אז היה מקום להגיד שהוא לא מתכוון שמשלם על כולם על אותו חבלה. פעם הוא משלם על נזק, פעם הוא משלם רק על צער. מגיע לנו פה הברייתא, ככה הרב"ד מסביר פה את הגמרא, להגיד פה את הברייתא זה לא קשור. אפילו שכבר שילמת על הוצאות על כל הנזק שהיה, עדיין אתה צריך גם לפעמים לשלם אם יש צער גם צער, גם את הריפוי, גם שבט וגם בושת, כל דבר לגופו. אם יש, אתה צריך לשלם, ויש מצב שאתה צריך לשלם את כל החמישה דברים. השואל את הגמרא מנה למילה, מאיפה אתה לומד את הדבר הזה, שאתה צריך לשלם חוץ מהנזק על גם עד ארבע דברים אחרים, צער, ריפוי, שבט, בושת. אמר רב זית בשמי דרב אמר קר, כתוב לגבי תשלום צער, כתוב בתורה פצע תחת פצע. ולכאורה המילים האלו מיותרות, למה? כי כבר כתוב בתחילת הפסוק, כמו שאתם רואים בתורה אור השלם ועוד ב', כתוב כבר קביעה תחת קביעה. למה כתוב עוד פעם פצע תחת פצע? ופה אנחנו לומדים, פצע תחת פצע ליתן צער במקום נזק. ומזה אתה לומד גם כן את השלומים אחרים, ריפוי, שבט, בושת, שזה כל זה במקום נזק אתה צריך לתת. שואלת הגמרא, איך אפשר לדרוש ככה את הפסוק? איי, הפסוק של פצע תחת פצע, איי מבוי, אנחנו צריכים אותו, אנחנו אומרים לפי עמוד ב', עמוד ב' למעלה, שואלת הגמרא, איי לרבות שוגע כמזיד ואונס כרצון. הפסוק פצע תחת פצע, אנחנו כבר הבינו שבן אדם, אפילו שהוא לא התכוון להזיק, הוא הזיק בשוגג, או שבאונס הוא הזיק, אז הוא גם כן חייב לשלם. באדם אין פרוטקציה. רק אמרנו אונס גמור, דיברנו על זה כבר בעריכות, בתחילת המסכת, אבל על כל פנים מהפסוק הזה אנחנו כבר צריכים לזה. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם תרצה להגיד, להגיד שהפסוק בא רק לחייב את השוגג והאונס, בשביל זה אנחנו צריכים את הפצע תחת פצע, נכתוב קרא, לא יצא לנו לתת פצע תחת פצע. נכתוב קרא פצע ופצע. מהי פצע תחת פצע? מה זה הפצע תחת פצע? מזה שכתוב התחת, מפה אנחנו לומדים שמה מן התרתי. שתי הלכות. הלכה אחת אנחנו לומדים שהמזיק, גם אם הזקת בשוגג, גם אם הזקת באונס אתה חייב. והלימוד השני זה שלנו פה, שגם אם יש נזק, אז אדם חייב לשלם צער, ולפעמים גם את
שווי הנזק.
בדיוק. אבל אפילו שכבר שילמת את השווי הנזק, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. אז הפסוק בא ללמד שאפילו כבר שילמת את כל הנזק, עדיין מלא פעמים תצטרך לשלם גם צער וגם ריפוי וגם שבט וגם בושת, וזה לא אומר בגלל ששילמת נזק ותתפטר מתשלומים האחרים. עכשיו הגמרא מביאה מקור נוסף לחיוב הזה. אז מקודם הבאנו את המקור, לפי שיטה הראשונה הבאנו את המקור מפצע תחת פצע, אז הבאנו מהייתור של כתוב תחת. עכשיו רב פאפא מפי דרבא אמר קרא כתוב לעניין דמי ריפוי, אז בעניין הרפואה כתוב שצריך לשלם את כל ההוצאות הרפואה, כתוב בתורה ורפו ירפא. מה אנחנו לומדים מהכפל הלשון ורפו ירפא? מפה אנחנו לומדים שהחובב צריך לתת ליתן רפואה אפילו במקום נזק. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר שילם את הנזק, את כל הנזק, חוץ מזה הוא צריך לשלם גם את הרפואה, ואנחנו לומדים את זה מהכפל הלשון של ורפו ירפא.
תודה רב, כי לפעמים הרפואה היא ארוכה.
נכון, הכל צריך לשלם. דיברנו את זה כבר מקודם.
אי אפשר לדון על רפואה במקום.
נכון, דיברנו על זה כבר מקודם, שכל מה שמגיע בגלל החבלה, את הכל הוא צריך לשלם. דיברנו אופציה, דבר שלם, אם חבשת מדי חזק, או חבשת רגיל, ואז התחיל להגיע, זה נקרא שם הבבואות, דברים חדשים, אז זה כבר מחלוקות, זה כבר דיברנו קודם. אבל בעיקרון, אם החבלה, בגלל החבלה יש לו עכשיו תרופות ל-30 שנה, וזה עוד לא יתרפא, אבל אם למשל התרפא לגמרי, ואז הגיע משהו ואז התעורר בחזרה, אז זה כבר נקרא שלא לא מחמת הנזק, אבל כל מה שמחמת הנזק הוא חייב לשלם. אבל כל פנים אנחנו נמצאים פה באמצע שאנחנו לומדים לרפא ירפא מהכפל הלשון, שהוא צריך לתת רפואה גם במקום נזק, ומשום אתה לומד לכל הדברים האחרים, ככה רפא במשמי דרבה אומר.
שבת שלום.
אתה רוצה לשמוע עוד חידוש דקה? שואלת הגמרא, הכפל הלשון ורפא ירפא, אי מבוי אלי, צריכים את זה לכדתנא דבי רבי ישמעאל כבר. דתנא דבי רבי ישמעאל אומר, מה אנחנו לומדים מהכפל ורפא ירפא? אנחנו לא לומדים מהכפל ורפא ירפא, אנחנו לא לומדים את העניין של ייתן רפואה במקום נזק. לומדים ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. וכמו שדיברנו בעמוד א', שרופא, וכמו שהדגשנו את התוספות שם בעמוד א', שתוספות אומר בעמוד א', שמה החידוש, שאתה כבר יכול ללמוד ורפא. למה אתה צריך ורפא ירפא? אז אמרנו שאם היה כתוב ורפא, הייתי אומר שהרופא רק יכול לרפות דברים שהגיע בידי אדם, אחד הביא לך חבלה וזה. אבל רפואה, משהו שברור לא מביא לך, לצערנו תמיד מה אני מתכוון. ואז מאיפה אני יודע דברים, גם נפש וכל מיני דברים, מאיפה אני יודע שגם את זה אתה יכול להתרפות, רופא יכול לרפות. אולי אנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא שעשה את זה הוא ירפא, את זה אנחנו לומדים ורפא ירפא מכאן שניתנו רשות לרופא לרפות. אז אם ככה, איך אתה יכול ללמוד מהכפל? מה שאמרתי לכבודך, אני אגיד את זה עוד פעם, אמרתי את זה כבר מקודם, ונגיד את זה עוד פעם, שצדיקים אומרים, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. מה זה רופא לרפות? רופא רק ניתנה לו רשות לרפות, לא לייאש. רופאים אין להם זכות, הקדוש ברוך הוא מביא להם את הדבר רק לרפות ולא לייאש, והקדוש ברוך הוא...
היום כבוד הרב, יש כל כך הרבה מכשירים ברפואה שמייצרים חכמה בבריאים עניינים ולאמין.
כן, אבל סיפרתי, אני אספר את זה, אני לא יכול להתעכב פה.
אני שואל שאלה בכלל, העניין הזה של כל המכשירים החדשניים של השנים האחרונות, זה דבר שהרופא כן יכול להגיד.
לא, אבל הוא לא יכול לבוא לייאש אותך.
לא,
יש לו זכות ללכת לעודד אותך ולרפות אותך, לא ללכת לשבור אותך.
תשמח אותך, כבוד הרב, דודתי, עליה של המפטרה לפני כמה שנים, אני רק מבקר אותה, אמרה שהרופא נתן לה 24 שעות, יחי עוד 5 שנים.
הנה, שמה, אתה סיפרתי להם,
הוא התכוון להגיד 24 שנים,
אני חייב להמשיך, אני לא רוצה להפסיק פה בשיעור, סליחה, אבל אני אגיד לרבות רבי אליהו לפני שהוא עולה, סיפרתי כבר את הסיפור, אני אספר עוד פעם. אז סיפרתי שהיה איזה אחד, אישה, הגיעה לבכות לצדיק. אומרת לצדיק, תשמעו, נתנו לבעלי, הרופא אמר לבעלי שיש לו רק עוד 90 יום לחיות. אחרי 90 יום התחילה לבכות, אז הרב שואל אותה, ה-90 יום האלו בטוח שהוא יחיה? אז היא אומרת, בטח, הרופא אמר, אחרי 90 יום, 90 יום. אז הרב אומר לה, הצדיק אומר לה, אז אם ככה בעלך, יותר טוב ממני, אומר לה הצדיק. כי הוא בטוח ב-90 יום, הוא אומר, אני לא יודע מה יהיה מחר, אומר לה הצדיק. אז במילים אחרים, העידוד פה שהרופא צריכים לתנה רשות לרפות ולא לייאש, זה מסר ש...
לשיעור הבא שאני אבוא, אני אספר משהו מהרב שמעון גבר, וזה חייך צדיק
תודה. עד כדי כך, היה לספר לך עוד סיפור, אתה רוצה, הרב יהודה צדקה, הילדים יחדו שיבה. אצל הרב יהודה צדקה שאשתו נפטרה, הראש ישיבת פורת יוסף, האישה נפטרה, והוא ישב עם הילדים שיבה, ויצא שם תוך כדי השיחה שהוא שומע אותם, שהבנים מדברים, שהיה פשלה שהרופא הזניח, בקיצר וכולו וכולו, אז בקיצור שאפשר לתבוע אותו, וזה בטוח, קיצור הם התחילו לעשות שמכל הדעות שהרופא פישל פה, אפשר ללכת לתבוע אותו רפואית. שמע את זה, הוא אמר, אוי ואבוי, אוי ואבוי ללכת להגיד שהרופא השם שהוא הרג. הוא אומר ככה, הכל בורא עולם כותב, בורא עולם הוא מחיה, הוא מרפא. יש מצב שבורא עולם רוצה להמית את הבן אדם, אז הוא שולח את הרופא הזה שיזניח והכל, אז יכול... אבל אומר, אני, הרב ראש, אומר, הראש השיבה ילך אני אלך ויתלונן ויתבע, מה אנשים יגידו? אתה מבין? אז המסר, מה שאנחנו לומדים פה, מכאן שניתנו רשות לרופא לרפות. יש את ה... אומרים סיפור הרב אליהו, אומרים סיפור שאחד מה... אומרים סיפור שאחד הגיע, אומרים שאיזה אדמו"ר...
אני מקשיב. כבוד הרב.
אומרים שאיזה אדמו"ר הגיע, שאמר לו שהמלאך המוות הגיע לפקוט לו שכולם שונאים אותו וכולם מקללים אותו, את המלאך המוות, כולם מקטרים אותו. אז הוא אמר לו, הצדיק אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר, אין לך מה לדאוג, למה? הוא אומר שכל פעם כשיקרה איזה מקרה על כל שונאי ישראל, לא עלינו ולא עליכם, אז תמיד לא יאשימו אותך, יגידו, הוא היה השם, הרופא הזה. הוא היה לא היה בסדר, ואם הוא היה לא אוכל את הדבר הזה, זה לא היה קורה. הוא אומר, לא ירשימו אותך, הבנת? אז אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא המחיה, והוא הרופא, על כל פנים, את זה כבר למדנו, ורפא ירפא, בואו נתקדם, עכשיו אפשר להמשיך. אז אם ככה, אז הפסוק לא מיותר לחייב ריפוי במקום שיש נזק, ותרץ לגמר לא, עדיין אתה יכול ללמוד את הכל. אם כן, אם הפסוק רק מלמד, כמו את תנא דבי רבי ישמעאל, שיש רשות לרופא לרפות, נכתוב קרב ורופא ירפא. שהרופא יכול לרפות. למה כתוב בלשון ורפו ירפא? השמע מינה, ופה אנחנו לומדים גם את ההלכה מזה שכתוב ורפו ירפא, ולא רופא ירפא, ליתן רפואה אפילו במקום נזק, שהוא חייב לתת רפואה אפילו במקום שהוא כבר שילם את הנזק. זה אנחנו לומדים מזה שכתוב ורפו ירפא, ולא ורופא ירפא. שואלת הגמרא, וקטי מבואי ללכד אמרן, עדיין אנחנו צריכים את הפסוק הזה, כמו שאמרנו בעמוד א', מקודם, אמרנו שמה שיש לכל פנים, לפי אמרנו את זה לפי רב שם, זה גם לחכמים לרבי יהודה, למיסנה ביקרא בריפוי, שהפסוק צריך לכפול את הלשון, שאם עלו צמחים מחמת המכה, אז אנחנו אומרים שהחובל חייב ברפואה, לומדים את זה מהכפל הלשון, ורפוי רפא, וכמו תנקם החכמים א' ורבי יהודה שם, ותרץ את הגמרא, עדיין אני יכול ללמוד את כל השלושה לימודיים. למה? כי אם כן, אם הכפילות הלשון היה מלמד רק את ההלכה שעלו צמחים מחמת המכה, שהחופה חייב לרפות, למה קרא היה צריך להיות כתוב ככה, או רפו רפו, או ירפא ירפא. התורה הייתה צריכה לכפול את אותו מילה. מהי, למה כתוב שינוי הלשון ורפו ירפא? שמע מינה, אפשר ללמוד גם כן את ההלכה, ליתן רפואה במקום נזק. אז ככה, מעצם כפילות אנחנו לומדים, כמו תנא דבי רבי ישמעאל, שניתנה רשות לרופא לרפות. לומדים פה שלושה דברים. לפי רבי יהודה וחכמים יוצא פה שלושה דברים. העצם שכתוב שכפל שרונתה רשות לרופא לרפות. עכשיו, מזה שלא כתוב ורופא ירפא, כתוב ורפו ירפא, מפה אנחנו לומדים שניתן רפואה במקום נזק, ושם אנחנו לומדים לאכול, שאפילו שכבר שילמת נזק, אתה צריך לשלם דברים אחרים. ועכשיו, מזה שלא כתוב אותו מילה, ולא כתוב ורפו רפו רפו, לא כתוב ירפא ירפא, כתוב ורפו ירפא, אז מפה אנחנו לומדים שגם כן הפוך, מזה שכתוב ורפו ירפא, מפה אנחנו לומדים ליתן רפואה במקום נזק, ומהעצם שכפול, היה צריך להיות כתוב רפו רפו ירפא ירפא, מזה אנחנו לומדים את עלות צמחים מחמת המכה. בקיצור, לומדים פה שלושה דברים מהכפל הזה ואיך שזה כפול. איך כתוב ורפו ירפא, לומדים פה את כל השלוש לימודים. עכשיו הגמרא מבררת איך שייך בכלל לשלם את כל הדברים האחרים חוץ מנזק. זאת אומרת, הברייתא אנחנו צריכים פה לימוד, הבאנו שתי לימודים, או מפצע תחת פצע, או מ"ורפו ירפא", אנחנו לומדים שאפילו שכבר שילמת נזק, אתה צריך לשלם דברים אחרים. איך זה שייך בכל ארבעה דברים אחרים? אז מסבירה הברייתא מכלל, דמשכחס לאו שהפוך, אני רציתי פשוט להגיד עוד, לא זה, זה ששייך הכל זה ברור ששייך, אבל מזה שהברייתא צריכה להגיד שהוא משלם ארבעה דברים במקום שיש נזק, מקום הוכח שיש גם את ארבע הדברים האלו בלי נזק. כי אתה אומר, בפשטות צר זה צר לבד ריפוי, אתה צריך פסוק להגיד שאתה צריך לשלם את זה אפילו במקום נזק. זאת אומרת שיש לך כל דבר גם בלי השני. יש לך צר לבד, יש לך ריפוי לבד, ויש לך שבט לבד, ויש לך בושת. איך יש את כל ארבעה דברים בלי נזק? בדרך כלל קרה לך נזק, אז בנזק הזה היה גם צר וגם לרפות, וגם אתה לא יכול ללכת לימי עבודה, וגם יש לך בושות. איפה יכול להיות לך את ארבע דברים? זאת אומרת, הגמרא מכלל, מזה שהברייתא בעמוד א' היה צריך ללכת להתחיל לנו עכשיו לימוד שמשלם את ארבעה דברים בלי נזק, ושיש נזק מכלל, דמשכחס לאו שמצאנו אותם גם כן שלא במקום נזק. אז אומרת הגמרא שלא במקום נזק, איך היא משכחס לאו, באיזה אופן מצאנו את ארבע דברים אחרים שלא במקום נזק. אז אומרת הגמרא ככה, צער זה כבר למדנו, כדקטני, כמו שכתוב במשנה בהתחלה, ואתמול ולמדנו את זה מקודם, שכתוב שם כדקטני, צער קבעו בשפוד או במסמר. הוא הלך, הביא לו קביעה בשפוד או במסמר שהוא ליבן באש, ואפילו על ציפורנו, אפילו הוא שם את זה החובל על הציפורן, שזה מקום שאינו עושה חבורה. אז פה יש לך דוגמה, צר בלי נזק. שמת את הקביעה ואת השפוד החם, החובל הגיע לנחבל, שם לו את זה בציפורן, אז הוא יצא בלי נזק, אבל היה לו אותו שנייה ועד הצער לא נורמלי. אז זה צר בלי נזק. אותו דבר ריפוי, איך שהיה ריפוי בלי נזק? בדרך כלל אתה צריך לרפות אם קרה לך נזק. איך שהיה ריפוי בלי נזק? אז הוא אומר מאוד יפה, דעה וקייב למידה, הייתה לו מכה כואבת מאוד, וסליק, וזה התרפא, זה לא קשור לחובל, ואז מגיע החובל הזה, ואייס אליי סם החריפה, הביא לו החובל סם חריף, והניח את זה על המכה, ואח ורי לביסרי, הוא הפך את הבשר שלו בחזרה למראה צרעת, וצריך לאוס ולי סמה, צריך להניח שם סם רפואה, לאנקותי גבנה דביסרי, להחזיר את המראה הראשון. אז בציור הזה, יש לך פה ריפוי, בלי נזק, נכון? זה בדיוק רבי יואב, שיש לנו פה ציור של ריפוי בלי נזק, ממש באותו מקרה שכבר הייתה לו מכה כואבת וזה התרפא. הוא רק הגיע, סך הכל מה הוא עשה? שם לו חומר חריף, הניח את זה למכה, שם לו את המראה למראה אחר. עכשיו סך הכל צריך לרפות בחזרה, לשים את הצבע האור, שיחזור לצבע האור רגיל, אז זה נקרא רפואה בלי נזק. עכשיו, איפה יש לנו פה שבט? איפה יש מצב שהבן אדם בגללך צריך לשבת בבית בלי עשית לו נזק? איך יש? אומרת הרב פשוט, דאפקי בידרונה ובטלי. הלכת, סגרת אותו בחדר וסגרת לו עם מנעול וברחת, ואז הוא לא יכול לצאת לעבודה שלו. אז זה כבר כתוב, הראש כותב, שבכזה מצב שאני אומר שהוא חייב לשלם שבט בכזה מקרה, זה דווקא במקרה שהוא הלך והוא הכניס את הבן אדם לחדר וסגר אותו. אבל מה יהיה הדין? הבן אדם כבר ישב בחדר, הוא רק הלך ועשה לו קטע ונעל אותו וברח, אז זה רק נקרא גרמה, ככה כותב הראש, ואז הוא יהיה פטור משבט. שבט, בצורה של הגמרא, הוא לוקח את הבן אדם, מעיף אותו לחדר, סוגר ובורח, ועכשיו הוא לא יכול לצאת לעבודה עד שהוא פתח לו כמה ימים. אז זה נקרא דוגמה שבט בלי נזק, הבן אדם נשאר בריא ושלם, לא קרה לו נזק, הוא לא יכול ללכת לעבודה. אז זה דוגמה שבט בלי נזק.
נזק זה רק בגופו?
נזק שאנחנו מדברים, חווה לחבר שלו, שאתה עשית לו נזק בגוף שלו. זה, מה זה נזק בחבר שלו? נזק, אגב, פצעת אותו, הבאת לו נזק, שברת לו יד, שברת לו
רגל. הסבת לו נזק.
פה הבן אדם נשאר בריא ושלם, אין לו איזה נזק משמעותי, אבל מה? הוא לא יכול לצאת לעבודה, הוא איש הייטק, עכשיו הוא לא, הוא מרוויח לשבוע כך וכך, עכשיו הוא לא יכול לעשות כלום, גם לא, הבאתי דוגמה הייטק. אפילו שהוא מרוויח רק שכר מינימום, עכשיו הוא לא יכול גם את זה, אז זה נקרא שבט שצריך לשלם את השבט. עכשיו, איך שייך בושת בלי נזק? אתה יודע איך, אומרת הגמרא, דרקלי והפי, הוא הולך ונותן לו יריקה בפנים. יריקה, לא קורה שום נזק, לא צריך ללכת לרופא. לא צריך ללכת שהרופא אחרי שאתה מקבל רוק בחבר שלך אסף, אבל יש חבושות גדולות שאתה מקבל יריקה ממישהו.
צריך להחזיר באגרוף רציני.
היו צדיקים שחיפשו לקבל בושות מהחבר, היו צדיקים שהיו מקבלים בושות מהחבר, היו אומרים עכשיו, היו הולכים לבקש ברכות ממנו. כתוב המתקה
בגילים,
צדיקים גדולים מספרים עליהם, היו הולכים לקבל ביזיונות, רבי שלמה מזווין, היה שמח לקבל ביזיונות, אומר, זה כפרת עוונות, אין לך יותר גדולה מזה. אבל בוא נתקדם מעלה. אנחנו למדנו במשנה על התשלום שבט גם כן, איך משלמים? דיברנו על נזק, דיברנו על צער, ריפוי עוד נדבר על זה, אבל עכשיו אנחנו כתוב, אנחנו הולכים לקטע במשנה של שבט, איך משלמים שבט, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין. מה זה אומר כאילו הוא שומר קישואין? אנחנו צריכים לשלם לו עכשיו על העבודה, כאילו שהוא היה, עכשיו הוא יושב בבית, הוא בחדר, הוא על המיטה כל היום, לא יכול לקום, כאילו שהוא שומר קישואין. עכשיו בואו נסביר פה את הקטע הבא בגמרא, נסביר את זה בשביל תבינו. תקשיבו, בן אדם, אתה שומע רבי צח, רבי, בן אדם היה איש הייטק, איש היה מרוויח בחודש סכום עצום מטורף, עכשיו הוא קיבל נזק, עכשיו הוא קיבל נזק, הבן אדם פצע אותו, הוא בחיים לא יכול ללכת לחזור לעבודה. אז מה אתה אומר פה? אתה משלם לו עכשיו ימי עבודה של שכר מינימום של שומר קישואים, רבי יואב? אז מה הכוונה פה? אז בוא עכשיו אני הולכת לעשות מזה סדר בשביל שתבינו, אז שזה ברור שבוא נגיד הבן אדם עכשיו היה מרוויח 10,000 דוגמה, בן אדם הזה, ה-10,000, הכל הוא יצטרך לקבל במלואו, אבל זה כבר נכנס לקטגוריה של נזק, זה הנזק שלו. אתה עשית לו נזק, בגללך הוא לא יכול עכשיו לקבל את הסכום הזה. אז זה כבר נכנס למשפחה, מה זה נזק? אנחנו מסתכלים כמה הוא היה שווה לפני, כמה הוא היה שווה אחרי. את זה אתה משלם, זה כבר נכנס לנזק, הוא יקבל את זה. אותו כאילו הוא שומר קישואין הפוך. אנחנו אומרים עכשיו, עד עכשיו הוא היה איש הייטק, היה מכניס לך 10, לא יודע כמה מכניסים. עכשיו הוא כבר לא יוכל להכניס 10 בחיים, אבל מה הוא כן יוכל לעשות? שומר קישואין הוא יוכל לעשות. עכשיו, השומר קישואין בימים האלו גם לא יכול לעשות, למה? כי יושב בבית. אז כל השבועיים 3, 4, 5, שהוא לא יכול ללכת גם לעבודה חדשה, את זה אתה צריך לשלם לו חוץ מהנזק שהוא כבר קיבל שזה. זאת אומרת, הוא, לא שהוא עכשיו יוצא פה מקופר, זה אני לא הולכת לחדד פה, אמרתי לכם מה שאני הולכת להגיד. זה לא עכשיו שהוא היה מרוויח 10 ועכשיו הוא יקבל רק 2,000, כמו שומר קישואין, מה פתאום? זה, את השמונה, כל זה הוא כבר נכנס לנזק. מה זה נזק? מסתכלים כמה הוא היה שווה לפני, כמה היה שווה אחרי. אז זה כבר נכנס לכל התשלומים, אפשר לעשות את זה בתשלומים, לא יודע איך זה יסתדרו ברבנות שם, איך הוא משלם לו את זה לכל החיים, את כל הנזק שזה לפעמים סכומים מטורפים. מה שכתוב פה שבט, רואים אותו כאילו שומר קישואין הפוך. בעבודה שהוא כן יכל עכשיו ללכת לעשות, שהוא נשאר שהוא יכול לעשות, ועכשיו הוא גם זה לא יכול לעשות, אז בעמין האלו אתה נותן לו כאילו שומר קישואין. זה הגמרא הולכת עכשיו לחדד. למדנו במשנה שבט, רואים אותו כאילו הוא שבט שומר קישואין. אז תנו רבנן, מה זה שומת תשלום שבט? כן, שבט רבי אסף, זה מלשון שביתה, שהוא עכשיו לא יכול ללכת לעבודה, צריך לשבת בבית, ימי מחלה.
שבט בטף.
שבט בטף. אז שבט, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין, ואז הוא משלם לו את השכר הזה כל ימי החולי. ממשיכה הברייתא, ואם תאמר, לכאורה, לקטה מידת הדין. למה? כי לא שילמת לו את כל ההפסד. כי מטפח חי גברה, לפני שהיה החובל הביא לו חבלה, אז למה הגרדה שומר קישוי אם הוא שקיל? הוא לא היה לוקח שכר מינימום כשומר קישוי. תראה איזה מושגים היה בגמרא, שכר יותר גדול משומר קישויים. לא כתוב פה הייטק ומה שאני לא יודע. מה המושגים פה? אלא דלת דבלה. הוא היה יכול לעשות אפילו לשוב מים. ושקיל אגרא מקבל שכר יותר גדול משכר שומר קישויים. הנה מי? זה בדוגמה למשל, זה בדוגמה שהוא אומר פה, אם למשל דוגמה כשקטע לו את הידיים. עד לפני שהקוטע לו את הידיים בכלל ללכת לשאוב מים, עכשיו לא. הנה מי בדוגמה שאם הוא קטע לו את הרגליים, אז בלי הנזק, אז איל בשליח. יכל ללכת לעשות שלוחיות, ושקיל אגרא לקבל שכר יותר גדול משכר שמירת קישויים. אז אם ככה, למה עכשיו שיקבל את השכר מינימום הזה? אז זה אומרת הגמרא, זה לא קשיא, למה? מידת הדין לא להקטה, למה שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. זה שעכשיו הוא כבר לא יכול לעשות את העבודה הזאת כל החיים, זה כבר נכנס בנזק. אז זה הוא כבר שילם לו. אבל בנוסף לזה, שעכשיו הוא נשאר בעבודה שהוא כן יכול לעשות, להיות שומר קישויים. ועכשיו בעיני שליטה הוא לא יכול להיות שומר קישויים, הוא צריך עכשיו להתרפות מכל זה, בשביל להתאושש מכל הימים עד שהוא כבר יכול ללכת שומר קישויים. אז זה בנוסף לנזק, הוא צריך לתת לו את השומר קישויים, אבל זה לא שאומר שהוא עכשיו מפסיד, הוא לא מפסיד. הוא מפסיד גדול, שהגוף שלו נפצע, אבל מבחינת השלום, לא זה הבעיה מבחינת התשלום. עכשיו הגמרא הולכת לפרט את הצורה של תשלומי נזק ושבט במקומות שונים. אמר רבא, קטע את ידו, אם בן אדם הלך רחמנא ליצלן, קטע את הידיים של החבר שלו, נותן לו דמי ידו. דבר ראשון צריך לשלם לו את הכסף של היד, זה נקרא נזק. אומרים כמה הוא שווה בלי היד, כמה הוא שווה עם היד, ואת ההפרש הזה הוא צריך לשלם לו, ובתוך זה זה כולל, בוא נגיד אם הוא היה עושה עבודה עם הידיים, מה סופר סתם, יכל להרוויח בחודש לכתוב ספרי תורה וזה וזה, אז זה הוא נותן לו, זה כבר נכנס בכלל לנזק. עכשיו הוא לא יכול לכתוב. עכשיו, אבל לשבט רואים אותו כאילו שומר קישויים, ולהיות שומר קישויים הוא לא צריך להיות עם יד. למרות שבזמננו לא תבין את המושגים, אתם מושגים של הגמרא, לא צריך להיות עם נשק. שומר קישויים, אתה צריך פשוט לשמור שאף אחד לא יבוא ויגנוב לך, לא עכשיו. אז את השכר הזה הוא משלם לו בימי מחלה שהוא לא יכול להיות שומר קישויים. ממשיכה הברייתא שיבר את רגלו. אתה יכול להסביר פה שיבר את רגלו גם כהמשכים וגם כסיפור חדש. זאת אומרת, אם בנוסף, כן, אתה יכול לתבור את זה, אם או שזה סיפור חדש, או אתה יכול לעשות המשרים. אותו בן אדם שקטעת לו את היד, אז אמרנו, צריך לתת לו את דמי ידו, וחוץ מזה שומר קישויים. מה ידין שיבר את רגלו? שעכשיו שיבר את רגלו, כבר לא יכול להיות שומר קישויים, אז נותן לו דמי רגלו רזי הנזק, ולשבט, אז הוא לא יכול להיות שומר קישויים פה, למה? כי עכשיו כבר גם לא יכול ללכת להסתובב סביב השדה, לראות שאף אחד לא עוזה. אז רואים אותו כאילו הוא שומר על הפתח, יש כזה מושג כאילו שומר את הפתח, שזה יכול לעשות גם בן אדם בלי רגליים, את זה הוא משלם לו את השכר הזה. מה יהיה הדין אם סימא את עינו? אם הוא עשה לו נזק סימא את עינו, אז גם כן אתם יכולים להסביר את זה בשתי האופציות, או המשכים או סיפור חדש. אז פה נותן לו דמי לו, דבר ראשון הוא צריך לתת לו את השווי של עיניים, שזה שווי מאוד יקר, עיניים השם ישמור. ושבט, רואים אותו כאילו הוא מתחילו ברחיים. היו כאלו שרצו להגיד רבי יואב, שפה אתה לא יכול להגיד שזה סיפור בהמשכים. כי אם כבר אין לו יד, אז איך הוא יכול מתחילו ברחיים? אבל יש כאלו אומרים לו, עוד לא בעיה, למה? או שמדובר פה נקטע יד רק יד אחד, נשאר לו יד שנייה. או שהכוונה מתחילו ברחיים, זה לא הכוונה שאתה מקבל כסף בשביל שאתה תוכן בחיים. אתה שם לשור שלך שיתכון ברחיים. היה דבר כזה, ולפי זה גם מדויק, רואים אותו כאילו הוא מתחינו ברחיים, לא שתוכן. ככה מפרשים מדייקים, כאילו הוא מתחינו ברחיים, שהשור שלך מתחין ברחיים, אז לפי זה אתה גם יכול לקרוא את זה בסיפור בהמשכים. מה יהיה הדין חירשו? אם הוא הלך וחירש אותו, ועכשיו הוא כבר לא ראוי לשום מלאכה, גם כן הדנים פוסקים דנים פה, בפשטות מדובר פה חירשו בהגדרה של הגמרא, שהוא נהיה ממש ששוטה, לא שומע ולא מדבר, אז פה נותן לו דמי כולו, הפוסקים כבר דנים פה, אז פה כבר אתה צריך לתת לו בתשלום את הנזק דמי כולו. עכשיו, מה עם שבט? פה אין שבט. למה אין פה שבט? הוא כבר לא ראוי לכלום. בן אדם שהוא עכשיו הוא שייך למוסדים. הבנתם? אז פה שבט אין, כי תסתכל רש"י ליבו מתחיל לרשו, אז רש"י אומר פה כאילו אין ראוי לכלום. אז תוספות, אתה רואה פה תוספות ליבו מתחיל לרשו, פה תוספות מתחיל. דיבור המתחיל, התוספות השלישי בעמוד, אומר על כוחך לא מהר רבותו שקיטע את ידו ושיבר את רגלו. גם תוספות הבין שעד עכשיו זה היה סיפור בהמשכים. אז אומר על חירשו, לא מדובר פה באותו בן אדם שקיטע את ידו ושיבר את רגלו, אלא אפילו באדם שלם, גם כן אתה יכול להסביר את זה גם בהמשכים. שאם אותו בן אדם שכבר מסכן פצעת אותו הכל, עכשיו רק נשאר לעשות אותו למשוגע, אז גם זה. התוספות אומר, אבל גם במקרה, אפילו באדם שלם, דומי את עצמי עינו, זה לא רבותו שקיטע את ידו ולא, קיצור, לא ניכנס לקטע הזה אם זה המשכים או לא, כי אפשר להבין את זה בכל מקרה. לא חייבו אותו לשלם, לא חייבו אותו עדיין לשלם, כי בני עוד לא הגיעו לתיק שלו. רבנות עוד לא הגיעה לתיק שלו. ולפני שהוא התרפא, אז החובל המשיך ושיבר את רגלו, ולא עמדו. ואז הוא המשיך וסימא את עינו, בן אדם רוצח זה, וסימא את עינו ולא עמדו, ולבסוף חירשו. בסוף, אחרי שקיצר עוד לא הגיעו לתיק, הוא הספיק כבר לעשות, בסוף הוא הלך וחירש אותו, מה הוא? איך אנחנו עומדים את החיוב שלו? אז מה הצדדים פה? אז רבא מסביר את שתי הצדדים. צד ראשון, מי אמרינם, כיוון דלא עמדו, בגלל שעד עכשיו בדין לא הספיקו לשום כל נזק בנפרד, אז בחד עומדן הסגלה, אז מספיק שאתה עושה לו עומדן אחד על כל הנזקים. עכשיו, מה היה בסוף הנזק האחרון? שעשית אותו חירש? אז אם ככה, יאיב לדמי כולה בעד הדדה, הוא ישלם לו את כל הכסף בפעם אחד, כי חירשו זה כאילו שמי כולו, כי הוא כבר לא שווה כלום. עוד דילמה, חד אחד אמדינה ויבינה לה. אנחנו צריכים כל אחד בנפרד, וישלם לו על כל חבלה בפני עצמה. תכלס, מה נפקמינה? בסוף הוא יקבל את הכל. אז מה זה, מה נפקמינה אם הוא משלם לו, שמים לו על כל דבר בנפרד, על היד בנפרד, ועל הרגל ועל זה? או שאני אומר פעם אחד, אומרת הגמרא, מה נפקמינה, ונפקמינה, דבוי למי סבלי, שמזיק צריך לתת לו תשלום צער ריבושת, דכל חדה וחדה. זאת אומרת, האם המזיק צריך לתת לו צער ריבושת כפי השומה על כל חבלה בפני עצמו, והצורת השומה הזאת היא גדולה יותר אם אתה שם את הכל ביחד, אם תוספות מסביר את זה ככה, אז הוא מסביר, הוא נאי, דנזק וריפוי ושבט דכל חדה וחדה לא יבין אליי, על תשלום נזק ועל תשלום הרפואה ושבט, לא נותנים לו תשלומים אלו על כל חבלה וחבלה. למה? דכיוון דייב לדמי כולה, בגלל שבסוף הוא עשה אותו חירשו, ובחירשו הוא משלם לו כבר נזק דמי קילו, אז זה נקרא חירשו, זה כבר כמאן דקטלי, זה כמו שהוא הרג אותו, כמו שאם הוא עשה אותו, זה כמו שהרג אותו, והיה אבל דמי כולה, אז הוא כבר נתן לו את הכל. אז לכן רש"י מסביר, שאפילו אם אתה תשום כל חבלה בפני עצמו, הוא לא יתחייב יותר. למה? כי כל חבלה וחבלה הפחיתה את המר, עד שחירשו הוא כבר לא שווה כלום. אז אם ככה, אז אתה כבר לא יכול להתחייב ביותר מהכל. אין יותר מהכל. אז אותו דבר ממשיך רש"י, עוד דקה נראה את זה בפנים, לגבי שבט. אתה לא יכול לחייב אותו יותר בשבט, למה? כי הרגע שאתה שילמת לו את דמי כולו, אז מה הופך להיות אם שילמת דמי כולו, אומר רש"י? זה כמו שאתה קנית אותו לעבד. אם קנית אותו לעבד, אתה לא חייב לשלם לו על מלאכתו, כי הוא כאילו כבר הבאת לו את המקסימום. עכשיו, אותו דבר לגבי ריפוי, הבנת? אין פה לשלם, אם השלב האחרון היה חירשו, אין פה לשלם על ריפוי. למה? כי לא ריפאת אותו בין היד לרגל, ובין הרגל לעין, ובין העין לחירשו. אז אם ככה, לא שייך פה, לא שייך פה גם רפואה. אז בנושא של ריפוי, נזק ריפוי ושבט, זה ברור שאתה רק נותן לו פעם אחת, אתה לא יכול לתת לו הכל אחד. אבל הכל פנים בתשלומי צער ריבושת, בוא נראה דקה רש"י, אמרתי למד רש"י בפנים, רש"י דיבור המתחיל, נפקא מינה למסב לצער ריבושת לכל אחד, אומר רש"י ככה, אבל ריפוי לא, שהרי לא נתרפא בינתיים. הוא לא יתרפא בין לבין. ושבט לא, שהרי נותן לו דמי כל מה שהיה שווה מתחילה, והרי הוא עבדו. אבל השאלה שלנו נשאר לגבי צער ריבושת, מי את יש להסתפק? האם דכל חדה וחדה יאיב, האם הוא ייתן לו תשלום לפי שומת כל חבלה בפני עצמו צער ריבושת? דאבל צער ריבושת, היה לו צער ריבושת נפרדים, וכל פעם שהוא פעם אחד הביא לו יד, היה לו צער ריבושת. פעם אחד אחר כך הוא המשיך, קטע לו את הרגליים, סימן את העיניים, או שאני אומר לו, בגלל שעד עכשיו לא עמדת אותו, הגעת רק לשלב האחרון הזה, אז אם ככה בכזה מצב תשום צער ריבושת בפעם אחד. אז תוספות מסביר, למרות מה נפקמינה פה, אומר כן, יש נפקמינה, שאם אתה לוקח את הצער ריבושת בנפרד, זה יוצא יותר יקר, שאם אתה עושה לו צער ריבושת על כל ביחד. אז בקיצור, זה הנפקמינה נשאר פה, וכזה מצב על הצער ובושת, האם אנחנו נסתכל על כל אחד בנפרד, לא נשום את זה כאילו בחבילה אחת, וזה יוצא יותר זול, ככה תוספות מסביר, דיבור המתחיל נהי. ממשיך רבא בספקו, ואם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק ולהגיד, כיוון דלא עמדו, בגלל שלא עמדו אותו בין החבלות, כיאיב לדמי כולה בעד הדדה, אז כן הוא יצא, זאת אומרת, כן תשום את הכל ביחד, אז עדיין יש להסתפק, עמדו, מה זה אומר עמדו? השלב השני זה פה. זאת אומרת, רבא רוצה להגיד על הצד שלא פשטנו, על הצד שנגיד, שפה אחרי הכל בית דין לא הגיע לזה, אז המזיק הרוויח ותעשה לו כן בעסקת חבילה, רק תשום אותו פעם אחד על הכל ביחד, כולל צער וכולל צער וכולל בושת. אבל השאלה שלנו יהיה, אומר רבא, אם תמצא לומר, מה יהיה הדין עמדו? זאת אומרת, בית דין, כן, הוא קטע לו את דבר ראשון ידיים, בית דין עמדו כמה הוא צריך לשלם על הכל. עכשיו, הוא עדיין עוד לא שילם. כשהוא שילם, הוא מגיע והוא קטע לו את הרגליים, ועוד פעם עמדו. בקיצור, מגיע עכשיו סוף שורה, עמדו אותו בנפרד, אבל תכלס הוא לא שילם. אז מה תגיד פה? אם, מה יגיד, מה הוא, עמדו או מה הוא, כי אמני אמרים לה, כיוון כבר עמדו, אז אחד על אחד הבא אלה מסן די, הוא צריך לתת את הדני הצו והבושת לפי שומן, כל חבלה בפני עצמו, עוד אם לא, כיוון דלא שני, בגלל שאחרי הכל הוא עדיין לא שילב, אז יאיב לדמי כולי, ייתן לו את כל הדמים לפי שומן, ששמים את כל החבילות, את כל החבילה ביחד, כל החבלות ביחד, אז אומרת הגמרא לספק הזה תיקו, שלא נפשט לגבי הצו ובושת, על השתי הדברים האלו לא נפשט, לא נשאר. בדרך כלל אנחנו פוסקים כי אם תמצא לומר, הרמב״ם ככה פוסק בכל. אז יוצא שהשאלה הראשונה, אם לא עמדו אותו בכלל, אז הוא כן עושה עסקה אחד. אבל על השאלה האחרונה, הגמרא נשארת בתיקו.